טוב.
ברשותכם, לשם ייחוד קודשה ברכו שכינתה. כל היקום הוא 99.9% ריק. ב-0.00000 חומר. זאת אומרת שהמציאות החומרית, הגשמית, שאנחנו לכאורה רואים, נוגעים בה, חשים אותה, היא בעצם לא המציאות העיקרית, אבל היא משמשת לבוש לתוכן הפנימי של המציאות של החיים. ואנחנו בלימודו של רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, זכותו תגן עלינו, מנסים לדלות באהבה, בצניעות, את הרובד הגנוז, שהוא רוב היקום, ולהלביש את הפנימיות הזאת בלבושים של לימוד, של אותיות, של דעת, כדי לנסות ולחבר את מה שאנחנו מכנים קודשא בריך הוא והשכינה. זה בדיוק העניין הזה. זאת אומרת שאנחנו מחברים את מה שלא נתפס במודעות שלנו, את מה שעובר את הקומה של הרציונל, עם הקומה שהיא בתוך הלבושים הגשמיים. וכאן מגיע בעצם העניין של הרשב"י, שכל עניינו וכל חייו היה דבר אחד: לדאוג לחלק הגלוי של המציאות, כיוון שהוא ידע הרבה יותר מכולם את החלק הבלתי גלוי. יכול היה ללכת לאיבוד בתוך החלק הבלתי גלוי הזה, בתוך הלבן הזה, והוא לא הלך לאיבוד שם. איך הוא עשה את זה? וכאן הוא נותן לנו שיעור לחיים. הוא אומר לנו, אם אתם רוצים ללמוד את התורה שלי, אתם חייבים לחבר את כל הלובן הזה, את כל הרק הזה, את 99.999% של היקום הזה, לדבר אחד, לגילוי שנקרא מלכות. אם אתם לא עוסקים במלכות, אתם תלכו לאיבוד. ולכן רבי שמעון בר יוחאי, החידוש שלו הגדול ביותר, הוא זה שלמרות פנימיותו, הוא דאג לחיצוניות הכי חיצונית שתהיה, לעולם הזה, לחול, ולא לקודש. על זה אומרת הגמרא שהוא הכניס את עצמו לחול, כדי ללמוד את תורתו, כדי לא ללכת לאיבוד בקודש. והביטוי של הגמרא הוא חול, ולא חומר, ולא משהו אחר. זאת אומרת שבמסכת שבת למד ג' רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום נותן לנו שיעור, והוא הדאגה הזאת לחלק הזה, לקטע הזה, לרובד הזה, לגילוי הזה של החיים. זה אותו דבר. זה אותו דבר. זאת אומרת, איך ישראל משדרים לחול. מה? בוודאי. 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 כי בסופו של דבר, כל מה שאנחנו עושים זה לטובת האנושות. פה יש את ישראל, שאנחנו בנים לשכינה, אבל שם יש בעצם את כל האנושות מאחורי ישראל, ואנחנו המתווכים בין המלכות לקדושה ובין אומות העולם. כן, ולכן זה חשוב מאוד להבין שכל מה שלא היה, גם מתן תורה, זה לא בשביל ישראל, זה דרך ישראל, בשביל ישראל. השביל הוא נקרא ישראל, אבל זה בשביל כל המציאות כולה. זה לא יכול להיגמר בנו, להסתיים אצלנו, אם לא עשינו כלום. וזאת הדאגה הגדולה. אבל החידוש שבתוך החידוש, זה שאתה לא יכול להופיע על האנושות, כלומר, אתה לא יכול להפוך להיות קוסמופוליטי, אם אתה לא לאומי. זאת אומרת, בלי הלאומיות של עם ישראל, בעולם לא היינו מצליחים לשדר את מי שאנחנו, כלומר, מוליכי אור השם בעולם, אל אומות העולם. לא היינו יכולים לשדר את ערכיו של הקדוש ברוך הוא לעולם, את רצונו לעולם, בלי שהיינו קודם כל לאומיים. זאת אומרת שבעצם רבי שמעון בר יוחאי, שמבין את הסוד הזה, אומר לנו, הדאגה הראשונה שלי בחיים והיחידה שלי בחיים היא בעצם להיות עם בארצו כדי להיות לאומי. לכן אם אני לא עם בארצו ואני לא בונה לעצמי מערכת עצמאית, זאת אומרת מדינה, אני לא יכול ללכת ולשדר את האלוהות לאנושות בכלל. כל זה ניקח מאיפה? מאברהם אבינו. אל הארץ אשר הראך, ואתך לגוי גדול, ורק שתהיה גוי גדול בארץ אשר הראך, אז ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז לפי הדבר הזה אנחנו רואים עכשיו שרבי שמעון בר יוחאי הוא בעצם התופעה הפנימית ביותר שמנסה ומשתדלת כל חייה בדמות הזאת, האנושית הזאת, להוביל את הדברים לחיצוניות הגדולה ביותר. זאת אומרת שרבי שמעון בעצם חובק את הסוגריים הכי גדולים של המציאות, מהגובה הפנימי ביותר עד התחתונים הממש ממש גסים ביותר. כל עוד והוא לא פותח את הסוגריים הללו ומחבר את הכל, אז יש חלק חס וחלילה, לא יודע איפה, שיוצא מהמערכת. אותו חלק שחז ושלום יצא מהמערכת, זה כבר עבודה זרה. ומכאן שתורת הקבלה של רבי שמעון בר יוחאי היא ראייה כוללת, בלי יוצא מן הכלל, של הכל. שום אלמנט בעולמנו ובשום עולם אחר לא יכול לצאת מתחת שליטתו של האחד. אם היינו תופסים וחיים בצורה כזאת, היינו מתקרבים יותר ויותר לערכים של הבורא, שזה נקרא בתורת הסוד אמונת הייחוד. במיוחד בתורתו של רבי משה חיים לוצאטו, עליו השלום, שהשבוע הבא, אותו דבר, כמו השבוע, אבל שבוע הבא, הוא היסוד שביסוד. רבי שמעון בר יוחאי הוא ההוד שבהוד, הרמח"ל הוא היסוד שביסוד. זאת אומרת שכל חכמי הסוד הללו, ויחד איתם גם רבי מאיר בעל הנר, ויחד איתם גם רבי עקיבא, דואגים לדבר אחד, להקים את מדינת ישראל בתקופתם. ולכן הם החיילים הראשונים של צה"ל. של אותה תקופה הם לוחמים ביחידות קרביות, והם רוצים להקים את מדינת ישראל באיזה חודש? אייר. והם לא מצליחים. ואנחנו אחרי 2000 שנה מצליחים את מה שהם התחילו, בזכות מה שהם התחילו. הם כבשו לנו כבר את כל המערכת שלנו היום, בזכות הכוחות שהם השאירו ונטעו במציאות התחתונה. ולכן אנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים שלהילחם בשביל המדינה שלנו, לא הארץ שלנו בלבד, כי הארץ זה הכלי הגדול, אבל בתוכה מה שגנוב וצריך להוציא מן הכוח אל הפועל זה הלאומיות הישראלית, העצמאות הישראלית, כלומר השלטון היהודי בתוך הארץ הזאת, וזה נקרא מדינה. כלומר המדינה היא הנשמה של הארץ. עד כדי כך שאם אתה רק בארץ ואין לך מדינה, לפי חכמי הקבלה אתה לא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. כדי לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל צריך לרשת את הארץ לפי התורה. ומה זה לרשת את הארץ? שלא לעזוב אותה בידי שלטון זר. זולת עם ישראל, ככה קובעים חז"ל. כלומר, אם יש חז וחלילה שלטון זר בארץ ישראל ואתה גר בארץ ישראל, זה כאילו אתה גר בחוץ לארץ. ולכן לא מספיק להיות פה, אלא צריך להקים את השלטון הזה. בשביל מה? כדי להוביל את דבר השם ולשדר אותו לאנושות כולה. אז בסייעתא דשמיא אנחנו נשתדל לפתוח את המערכת ולראות איך אנחנו עושים את זה גם בימינו אנו. מבין מימתת ימי העומר והצירות המיוחסות להם, שלום עליכם, בחר רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו אמן למקם את עצמו בספירת ההוד שבהוד. מה זה הוא בחר? הוא בחר פשוט מאוד, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות תחנה שתשאיר את הרושם שלה למשך כל הדורות בנקודה הפנימית הזאת, שהיא בעצם גם פנימית וגם חיצונית. וכאן אנחנו נוגעים בדבר שכבר ראינו אותו, יש לנו כתר חוכמה ובינה, יש לנו פה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד והמלכות. אנחנו מדברים על הספירה הזאת. ימי הספירה, ספירת העומר, זה גילוי המוחים בתוך המידות, כדי להוביל את הכל אל המלכות. מלכות זה חג השבועות, זה ההילולה של דוד המלך. דוד המלך נולד ונפטר בשבועות. זאת אומרת שאנחנו עכשיו הולכים להילולה של דוד המלך בחג השבועות, שזה מלכות ישראל, זה המלך, מלכות. כדי להגיע למלכות צריך לעבור דרך היסוד, אבל היסוד הוא לא לבדו, הוא מעביר מההוד. כל המידות התחתונות זה השבוע הראשון של העומר, זה השבוע השני של העומר, השלישי, הרביעי, ואנחנו עכשיו 34 ימים לעומר. כלומר, אנחנו כאן עברנו 4 שבועות ו6 ימים. בסדר? זאת אומרת שאנחנו עדיין בהוד. השבוע החמישי הזה של העומר, מכאן מתחילה המלכות להיבנות. כלומר, הספירות הללו, נצח, תפארת, גבורה וחסד, הם עדיין ספירות שאם היינו רואים את התנועה שלהם, זו תנועה יחסית קשורה עדיין לעליונים. הספירה הראשונה שעושה סוויץ' בין העליונים ובין התחתונים, יש פה מערכת שמסתובבת לגמרי, והכל מתחיל לרדת מהספירה הזאת של הוז. זאת התכונה שהסברנו קודם, שרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, מה שמעניין אותו, זה דווקא המלכות. הוא כבר מכוון אל המלכות. הוא יודע שהוא צריך לעבור דרך ספירת היסוד, ולכן הרמח"ל יבוא לפה, וימשיך את רבי שמעון בר יוחאי. אתם זוכרים שכל תיקוני הזוהר עוסקים במעשה בראשית, וכל תיקוני הרמח"ל, גם 70 תיקונים, עוסקים במעשה מרכבה, כלומר במילה ישראל. רבי שמעון עוסק במילה בראשית, הרמח"ל עוסק במילה ישראל. ההתחלה וסוף של התורה, זאת אומרת שהם בנו מערכת כדי להביא את גילוי האורות העליונים של המוחים אל תוך דרך המידות כדי להגיע למלכות, ומן המלכות לעם ישראל, ומעם ישראל לאומות העולם. הנה המערכת שלמה שאנחנו צריכים להשתדל לזרום יחד איתה, להשתלב בתוכה. עכשיו, הוד שבהוד זה עוד יותר מדויק, כי כאן דיברנו על הספירה הכללית. אבל בתוך הספירה הכללית הזאת, כמה ספירות יש? עוד 7, אם אני מדבר רק על המידות. זאת אומרת שהוא לא יסתפק בלקיחת ההוד, הוא צריך לקחת את הספירה הראשונה של ההוד. איך קוראים לספירה הראשונה של ההוד? חסד. חסד שבהוד, ולהגיד לחסד שבהוד, איך קוראים לה לחסד שבהוד? רבי מאיר בעל הנס. זה הספירה שלו. ולהגיד לה, אנחנו בפסח שני, זה אותו יום. ובפסח שני מי גנוז? רבי מאיר בעל הנס. זאת אומרת שמה זה פסח שני? יום העצמאות של הדורות האחרונים. בתוך יום העצמאות של אותה תקופה שנקרא פסח שני, שהוא נתן את היכולת לעשות את יום העצמאות בימינו, גנוז רבי מאיר. אז הוא אומר לרבי מאיר, תעשה לי טובה, תעשה איתי חסד, אני צריך להעביר את כל האור של מה שהיה לפני, ואתה פה המסווך. כי מבחינתו עולם חסד ייבנה, פה זה מתחיל. תעביר לי את הכל, אני מחכה לך בהוד. שבוע הבא בעזרת השם יחכה לנו מישהו בתחנה הבאה, קוראים לו הרמח"ל, הוא עוד לא בא, אבל זה בסדר, אני כבר מכין את השטח. כן? וכל אחד בעצם מעביר את המקל, או את האבוקה, למי שבא אחריו. זאת אומרת שאנחנו עכשיו בונים את המערכת הזאת בתקופה המודרנית שלנו. אם אני חוזר שבוע אחד לפני זה, רבי שמעון מבקש מהנסח שבנסח. מי זה הנסח שבנסח? הרצל. נולד בנסח שבנסח. תשימו לב, זה דבר פלא פלאות. והוא אומר בעצם להרצל, אני יודע שיום אחד אתה תגיע לעולם, תעביר את זה בבקשה לרבי מאיר בעל הנס, כי הוא צריך להעביר לי, כי אני צריך להעביר לרמח"ל, כי הרמח"ל צריך להעביר לדוד המלך. אני יכול לעשות לכם את המערכת עוד יותר גבוה, אבל מסתפק בזה. יש סודות שם שאתם תפחדו. כבר הזכרנו, כן?
הספירות עצמן זה בעילות אותו מנגנון שכאילו... חסד שבאות, וגם פונה למעלה עד נצר שבאות, והגבות שבאות זה לכיוון מטה?
תמיד. הם צריכים, אבל איפה המגמה? אם אני לא יודע לאן אני הולך לפני שאני הולך, אני סתם הולך. אבל פה יש מגמה, זה כמעט אובססיבי. האובססיביות הזאת זה לבנות מלכות. למה רבי שמעון בר יוחאי נלחם כל כך נגד שלטון רומי? מה אכפת לו? יש שלטון רומי, אז מה? תלמד תחת שלטון זר. למה? לא שמעתי היום אנשים שאומרים לי, מה אכפת לי מי ישלוט פה? שישלטו הפלסטינים, העיקר שאני מגיע לישיבה שלי בבוקר ולומד תורה. יש שיטות כאלה, רבותיי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, לא רק שאתה לא יכול ללכת ללמוד בישיבה, אם אני אראה אותך חורש את השדה שלך, אני קורא לך את הצורה. אל תעשה שום דבר, לא רוצה שיקבלו פרי מהעבודה של ישראל ברגע שאין שלטון יהודי בארץ הזאת. מי שלא הבין את זה חושב שרבי שמעון בר יוחאי כל עניינו זה ללמוד תורה, וכל מי שחורש את האדמה, עובד את אדמתו, הוא פושע, ולכן מסתכל בו ושורף אותו. לא הבנת שום דבר. מתי רבי שמעון עושה דבר כזה? כשאין שלטון יהודי בארץ ישראל. יש שלטון יהודי בארץ ישראל, לך תפתח את הכל. אתם מבינים? אם אתה לא לוקח את הרקע, אם אתה לא מבין את הרקע הכללי, אתה לא יכול להיכנס ולקחת נקודה קטנה ולעשות ממנה תורה. זה לא עובד ככה. מה? יפה. מה זה המערה לצורך העניין? להפך. המערה זה הקודש הכי גדול. יפה מאוד. בגלל שלא הבנת, כן? שעדיין העולם שלי, גם אם המערכת הזאת, לא יוצא מכלל שליטתו של הבורא. ואז הוא חוזר פנימה. זאת אומרת, איך קוראים לחלק הכי תחתון? מבחינת... נכון, זה מלכות, אבל איך קוראים לזה מבחינת המעלות של הנשמה? נפש, נכון? נפש. כלומר, שרבי שמעון בר יוחאי נמצא במערה בכתר, בוא נגיד, או במדרגות של היחידה, ואומרים לו, צא מהמערה. כן? אז בוא נצא מהמערה. הנה, מערה, מערה. בוא נצא ממנה. אחרי מם, נצא. לאן? נון. אחרי עין, פה. אחרי רש, שין. אחרי היבן, נפשו. נפשו. זה חידוש של אתמול, והם בכתיבה. צא מהמערה. כלומר, אם אתה נשאר במערה, אף פעם לא תגיע לבחינת נפש. ואני רוצה, ואתה רוצה, להוריד את הקטר, את הרוח, את כל המעלות העליונות לבחינת נפש. לא יצאת, לא עשית שום דבר. כלומר, למה זה מקביל יציאתו של רשבי מהמערה? ליציאתו של הכהן הגדול מקודש הקודשים, ליציאתו של נוח מהסבא, ליציאתו של העובר מתוך בטן אמו. בלי סוף. אותה תורה בלבושים חדשים. זה תמיד אותו עניין. ומי שלא מבין את כל הרעיונות האלה, הוא חושב שהאידיאל זה להישאר במערה. אם אתה נשאר במערה, אתה נשאר בקומות העליונות של המציאות. הלא בשביל זה נותרת.
זה הנידח נקרא קצה השמיים.
יפה. זה הנידחים. אם יהיה נידחך, איפה? בקצה השמיים. זה לא מעניין אותי. אני רוצה שתבוא לארץ. איפה הגלות האמיתית, רבותיי? בקצה השמיים. אתם מבינים? כלומר, אתם חושבים שארץ ישראל זה השמיים, ואצל אומות העולם זה הקליפות של הקליפות של הקליפות. אז אני בא לחדש לכם שבמצרים, שזה כולל את כל הארצות, איפה אתה נמצא? בראש. ולכן אומר האריזל, יציאת מצרים זה הצוואר, כי אתה רוצה לצאת מהראש כדי להגיע לגוף. לא יצאת, אתה נשאר בתוך המנגנון הראשי הסגור הזה. כלומר בשמיים. בעיגולים. יפה, זה כבר התחום של הרגליים. איך קוראים לרגליים בתורת הקבלה, נצח ועוד? לבר מהגוף, מהחיצוניות של הגוף כבר. זה מה שמעניין אותי. אתם מבינים שמי שלא מבין מה זה קבלה חושב שהמקובלים הם למעלה מרחפים באוויר? כי הם לא שומעים אפילו את המושג קבלה. מה זה קבלה? איך לקבל? מלכות. לכן זה מפחיד כל כך, כי אנשים לא יודעים בכלל מה זה. בלי התורה הזאת, הזרע הולך לאיבוד. למה אומרים על רבי שמעון בר יוחאי שסופי תיבות שלו זה? כי לא תשכח מפי זרעו. הזרע של רבי שמעון בר יוחאי זה ילדים שלנו, היום כולם מדליקים. רצית להגיד להם לא להדליק, השתגעו השבוע. הילדים השתגעו, מה אתה הורס לנו את רבי שמעון בר יוחאי? עכשיו, הוא יודע התינוק, הילד, מה זה רבי שמעון? לא יודע כלום. זה מראש השנה שעבר הוא כבר אוסף קרשים. הוא לא יודע למה. בתת מודע, זה כי לא תשכח. כלומר, כל תינוק קטן, באופן אינטואיטיבי, מלא ברבי שמעון בר יוחאי, שדואג למה? להביא את האש האלוהית לאדמה. זה מה שמעניין אותי. זה המלכות. נכון. כי מה זה הצד השמאלי? זה כל הגילוי, זה כל ה... תנועה האנושית במהלך האלוהי. לפי זה איפה נמצא חודש אייר? מה זה פסח שני? זה חייב להיות בצד שמאל. מה אתה נותן בצד שמאל לקדוש ברוך הוא? משקל. לכן כתוב משמאלה חושר וכבוד. מי שנמצא רק בימין, הוא יכול לברוח למעלה. אבל כשהימין מביא לשמאל, זה יורד למטה. כשהשמאל לא מחובר לימין, גם זה סכנה. כי מה הוא הופך להיות? אוניברסלי בלי להיות לאומי. הבנתם? כלומר, אם תיקחו את השמאל, למשל, בישראל, למי הם דואגים? לאומות העולם, לאנושות כולה. אבל למי הם שוכחים? את עצמה. ואם תיקח רק את הימנים שאין להם את הבחינה השמאלית, הם דואגים רק ללאומיות הישראלית ולא אכפת להם לאומות העולם. זה לא נכון, לא פה ולא פה. ימין ושמאל, תפרוצי, חייב את שניהם. התפילה היא לא שמה, התפילה היא במלכות. אבל אנחנו מתחילים את המלכות בהוד. הוד זה הנשמה של המלכות.
זה כל עוד אין בנייה משלמה. ודאי. זאת אומרת שאי אפשר להתפלל כל עוד אני לא מרגיש שיש
איזשהו שלמות שהגעתי
למלכות.
שאתה, אם אתה לא לאומי, אתה לא יכול להתפלל. למה יעקב שהוא נמצא בתפארת, הוא לא יכול להתפלל? כי אין יוסף. כל עוד ויעקב לקחו ממנו את יוסף, את היסוד, הוא לא יכול להגיע למלכות. אז יעקב לא מתפלל 22 שנים. שום דבר, אפילו לא קריאת שמה, כלום. אתה מפחד אתה כשאתה אומר, לא התפללתי, לא עשיתי, יעקב אבינו, לא התפלל 22 שנה. למה? כי הוא לא אומר שם מילים. אם אני לא מגיע למלכות, התפילה שלי לא שווה כלום.
זה הנחשוב.
זה הנחשוב. ונחשוב שורה בנחשוב. בדיוק. כתוב שהזרע מתבשל בשתי הספירות האלה. זה כמו טרין ועין, כן? האשכים, ששם מתבשל הזרע, שיורז מהכתר, או מהכוכמה של האבא, זה אותו דבר.
כבר הזכרנו בכמה מקומות כי באופן כללי ספירת ההוד היא השורש העמוק של ספירת המלכות. זה השורש שלה. כלומר, אם תשאל את המלכות, איפה אמא שלך? איפה אבא שלך? את לבד? אומרת לו, זה הוד. לפני זה, זה גבוה מדי, זה רחוק מדי. נכון? כמה ספירות אסור לי להתרחק ממדרגה כדי עדיין לראות אותה? שלושה. כמו שלושה טפחים. שלושה ימים. נכון? כל מדרגה שהיא יותר משלוש זה ניתוק. אתם מכירים את זה, נכון? כמו אותה ספר תורה, כמו כל מיני דברים בעולם שלנו. אסור שיהיה מרחק של שלוש. אם יש שלוש ומעלה, חתכת. כלומר, אם לא הגעת לשיעור שלוש פעמים, אחד אחרי השני, אתה כבר בחוץ. אם לא עשית משהו, אחד, שתיים, שלוש, אתה כבר לא ממש מרגיש את העניין. אתה חייב לחזור למדרגה של השלוש. לכן, הוד, יסוד, מלכות, אי אפשר יותר. אתה מדבר לי על המלכות, על נפח, היא לא יודעת מה זה. זה רחוק ממני. כן, כשעם ישראל בורח, שלושה ימים כבר זה, וואי, 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 אך שנתפוס אותם. כשאני מתקרב למתן תורה, אומרים לנו, היו נכונים לשלושת ימים. לא יותר מזה. לפני זה אני לא יכול לדבר איתך. שלושה ימים לפני הדבר הזה, זה עדיין רחוק. תזכיר לי, שלושה ימים לפני. כן, אל תגידו לי, תתקשר אליי בערב. לא. שלושה ימים לפני הפגישה שלך, תזכיר לי. זה השורש של הפגישה שלך. לכן, זה השורש העמוק של ספירת המלכות. ממנה מתחילה להיבנות מלכות השם בעולם. כלומר, אם אני הולך עכשיו לספירה הזאת, שם מתחילה מלכות השם בעולם להתגלות. כך שניתן להבין את עניינו העיקרי של הרשב"י. נכון, היא לא כמעט, היא בגובה. כן. כמי שדאג במשך כל חייו לגילוי רצון השם בעולם הזה דרך ספירת המלכות, רשב"י מעולם לא בחל להשתמש בתכונת הגבורה הלאומית. היה גיבור, היה לוחם ממש, שהייתה מנת חלקו כדי ליישם את הקמת מדינת ישראל בימיו. זאת אומרת, עכשיו היית פוגש את רבי שמעון בר יוחאי ברחוב, היית אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה מדינה. אין מדינה, אני לא עושה כלום, אין כלום. אני הולך למערה, אין כלום. בלי מדינת ישראל לא מספיק לי ארץ ישראל, עם שלטון זר פה. מה עשית? הקדוש ברוך הוא אומר לי, זה ירשת את הארץ. וירשם את הארץ וישפטם בה, וירשם שלא נשאיר אותה לזולתי מאומתנו, באחד האומות, העולם חז ושלום. אומר רבי שמעון בר יוחאי, איך אתם רוצים לעשות את העבודה שבשביל זה נוצרתם, אם אתם לא לאומיים, אם אתם לא לוחמים בצבא ההגנה לעם ישראל? איך?
אבל זה תנועה שלדעתי זה כמו מסר לקדוש ברוך הוא. אתה זורק אותנו עכשיו, ככה, מהמדינה, כי חרב בית המקדש.
כן.
אני לא רוצה, אני רוצה להישאר פה.
נכון.
אני לא רוצה שתזרוק אותי.
נכון. אבל בשביל זה צריך להילחם.
לא, ברור, בסדר.
אבל מי שיוצא לגולה ומשקיע בגולה, איפה הוא משקיע? באוויר. איך קוראים לזה? מגדל? הפורח באוויר. אין לזה בניין בכלל. מה אתה עושה?
מה שאני רוצה להגיד, זה לא איזה פילוסופיה שאני רוצה להיות עצמאי. זה כמו ילד שזוכים אותו מהבית. הצבע שלו צריך להגיד, אני חוזר הביתה, אני רוצה...
בשביל מה אבל? כי אני כל הזמן בראש שלי מה שעשה הקדוש ברוך הוא רצית. מה רצית? שאני הולך לשדר את השם שלך, לספר את שמך, בקרב האומות. איך אני יכול לעשות את זה? תיקחו את ספר הכוזרי. ספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי, עליו השלום, אומר לנו, למה לא הצלחנו במשך כל השנים האלה לעשות את העבודה הזאת? כי כשעם ישראל אין לו מדינה, לא ארץ, מדינה, אז כל מה שהוא יגיד, זה כלום. מי ישמע לו בכלל? מי שומע לו בכלל? יהודי בגלות יש לו מילה? יש לו משקל? שום דבר. מתי אומות העולם מתחילות להקשיב לעם ישראל? רק שאנחנו לאום. רק שאנחנו מדינה. כלומר, רק 71 שנה מתחילים להקשיב לנו אנשים עכשיו בעולם. לפני זה? תכנס לתנור בבקשה, שמאלה.
אנחנו
יחידים
או כלל.
בדיוק. וכלל זה הבניין הזה, זה מלכות.
עד שהיינו כלל, הם פשוט הציבו לנו, כולל הקמת מדינת ישראל.
בוודאי, בוודאי.
ואז ברגע שהוגדר הכלל, אנחנו כבר מתחילים.
נגמר, והם כבר מתחרפים על מה שהם לא ידעו שיקרה. כן, נכון, אי אפשר לעשות דבר רבה. כן? למה משהו? רק מספרים. עיגולים זה אותו דבר, זה בדיוק זה. יש שם עכשיו, יד ושם. בשואה היינו מספרים. אתה לא עולה בשם בכלל. מה זה אתה לא עולה בשם? יש ביטוי בעברית. זה לא עולה בשם. מה זה לא עולה בשם? אני אגיד מילתא דבדיחותא. כשאתה לא עולה בשם, גם לא סופרים אותך. פשוט מאוד.
אתה אומר שהמהלך בכל היקום, בכל התקופות, שאם אתה לא לאומי, יבוא מנגנון ויתכנן אותך.
בוודאי. אתה לא קיים בכלל. ומה זה שם? מלכות. ברוך כבוד. ברוך שם כבוד מלכותו, שם זה מלכות, גילוי. נכון, זה המלכות. אין לבוש. הכל נמצא, אבל שום דבר לא מלובש. זה בדיוק. יש שיר ישראלי, יפה מאוד, ישן. כן? למלך, למלכה אין בית ולמלך אין כתר. כן? כי אביונה, ארץ און אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר. ושבעה ימים בשנה צריך לעשות את הבניין הזה. פשוט מאוד זה על תסוד, רבותיי. חבל ברשתף. של לאה גולדברג, כן? פשוט מאוד, פלא פלאות. יש להבין כי הספירות העומדות למעלה מספירת ההוד, כל הספירות שלמעלה, מתייחסות לרבדים העליונים דווקא, לרוח העומדת במרכז הרעיון האלוהי. זה הרוח. לעומת זאת, מן ההוד ומטה, מתלבשים, לבוש, המוחים, בתשתית התחתונה הדואגת ליישום הרעיון שעמד ביסוד כל היש. פה אנחנו מתחילים ליישם, פה מתחילים הלבושים, פה מתחילות הרגליים. לא. המספר הוא בעצם לפני. הספר הוא כבר סיפור. בסדר? הספר הוא כבר גילוי. מספר זה אותיות, זה יותר נמוך מאותיות. נכון. לכן צריך לספור במספר שמות. כל פעם שיש ספירה, כתוב במספר שמות בני ישראל. נכון. השלמת בניין הגוף הלאומי. זה תפקידה העיקרי של ספירת ההוד. והיא קשורה במהות לנשמת חכמי הקבלה. כלומר, אם תיקח מקובל אמיתי, הוא דואג למטה ולא למעלה, כמו שחושבים אנשים שלא יודעים קבלה. העוסקים בפיתוח כלי, קבלת האור העליון בחיצוניות העולמות. זה מה שמעניין אותם. איפה זה? הכלי כדי לקבל את האור הפנימי. אני בעולם חיצוני, אבל אני בונה את הכלי. זה נקרא להיות בחיצוניות. אני רוצה לבנות כלי. להכיל את הפנימיות. לכן כשהרז, רז, כן, מאיר במלכות המיוחסת לאות ה, כי זה המלכות של שם הוויה, הרי שנולד זוהר. מה זה זוהר? רז, סוד של ה. אז מה זה ספר הזוהר? זה לא הספר שזוהר, זה הרז של המלכות שהיא האות ה. ואם חז ושלום אין לך את הרז, מה יש לך? זר. כלומר שלטון זר למלכות. אתם מבינים עכשיו למה רבי שמעון קורא לספר שלו זוהר? למה? כי כל הסוד שלי זה ההי האחרונה, זה המלכות. זה הרז של ההי. עכשיו, למה קוראים לזה רז? מלשון רזה? כי זה דק. תורת הרזים. לא תורת השמנים. למה זה תורת הרזים? כי תורת הקבלה היא מאוד מאוד דקה, היא עדינה, היא חייבת להיות רזה. כי אתה מוריד, מוריד, מוריד מהמדרגות שלא שייכות בכלל. ואם אתה לא עדין, אתה לא קולט בכלל מה קורה ביקום.
איך זה יכול להיות שאנחנו הגענו עד עכשיו, לשנה, ליום הזה, בשום מקום, אף דודור לא קם, דופק על השולחן, חבר'ה, זה הכיוון.
חבר'ה, זה הכיוון. אבל זה לא הגדולים, זה הקטנים. רק אני יכול, מה אני אעשה? בסדר? הנה, עשיתי. אל תגיד עכשיו, בחיים אף אחד לא עשה את זה, דפק על השולחן ולא אמר. עשיתי לך את זה בשידור חי.
עדיין.
בסדר? שום דבר, עזוב. אל תחכה לגדולים. הקטנים עושים את העבודה. הקטנים יעשו את העבודה הבאה של עם ישראל. ותקבל את זה שזה לא דווקא יעבור דרך הגדולים. זה הכי קשה היום לקבל. כי אם אתה תמתין לגדולים במרכאות שאתה קורא להם גדולים, אני לא יודע על פי מה, אבל לא חשוב, לא ניכנס עכשיו לדיון הזה, לא יקרה כלום. הגדולים ילכו אחרי הקטנים. שנאמר, והשיב לב אבות על בנים. הבנים יעשו את העבודה. אתה יודע למה? מה ההבדל בין האבות לבין הבנים? לאבות אין אומץ. לילדים יש אומץ. אתה תיקח בן אדם כמוני עכשיו לצבא? אין לי כבר את הכוח הזה. קח את הילד שלי לצבא? יש לו את האומץ. עכשיו, מה אין לילד שכן יש לי? חוכמה. אז אני חייב לעשות את שני הכיוונים, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. זה מה שבא לעשות אליהו הנביא, נותן לזקנים את האומץ של הצעירים, ולצעירים את החוכמה של הזקנים. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. מה המשך? פן אבות, זה יקץ. כלומר, אם אתם לא תעשו את זה, אוי ואבוי.
זה הכל
מלכות. אוי ואבוי לכם. כן. נכון. בדיוק. ומה זה הזוהר לפי כל מה שאמרתי לכם עכשיו? דאגה למה? למלכות. כלומר, איך קוראים לזוהר במילים אחרות? מדינת ישראל. אבל בגלל שאי אפשר לבנות מדינה, אז מה עושים בינתיים? סוגרים את הזוהר איפה? בתוך ספר. קופסת שימורים, 2000 שנה סגור. רבי שמעון בר יוחאי הכניס את כל הזוהר לתוך הקופסה, זה כל המדינה, סוגרים עכשיו. אחרי 2000 שנה, פותחים, מגלים את מדינת ישראל. בדע ספרה, בספר שלי, אתם תצאו מהגלות ורחמים. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. מה זה לצאת מהגלות? להיות עצמאי. כלומר, מה זה מדינת ישראל? זה הזוהר. לכן, ארץ ישראל והתוכן הפנימי שבה, זה יסוד כיסא השם בעולם לפי הרב קוק, וזה לא דבר חיצוני. כי אם אתה לא מבין מה זה, אתה לא תוכל לתפוס את זה. איך אתה יכול ללמוד על ארץ ישראל האמיתית? רק בזוהר. כי אם לא תלך לזוהר, אתה תחשוב שזה סתם עוד מקום בעולם.
גיאוגרפי.
במקום לגור פה, אני גר שם, מה אכפת לי? אמר לי אחד שהוא נקרא גדול בתורה, לי. מה ההבדל אם אני לומד פה, או אני לומד בצרפת? זה אותו דבר, זה אותה תורה. זה אותו טקט. אמרתי לו, לא קראת את הפסקה של הרב קוק. כנראה שאתה לא לומד את הרב קוק, והוצאתי מהתיק שלי את אורות שהיה לי, ואמרתי לו כך, לכבוד הרב החכם, הנה מתנה ממני, יואל. נתתי לו את הספר של הרב קוק אורות, אמרתי לו, תקרא. היו מלא הרצאות, וגם אנחנו היינו צריכים להיות בהרצאה, ולפני שיצאנו, הוא כבר התחיל ללמוד ברב קוק, פעם ראשונה בחיים שלו שהוא פותח את הספר, ואני שומע אותו ככה. אמרתי לו, יש לך פאנצ'ר? מה יש לך? הוא אומר לי, תודה רבה, עשית לי מתנה, בחיים לא חלמתי שיום אחד אני אפתח ספר של הרב. אמרתי לו, זה מלבין. כולם לבנים שם, הספרים האלה, מלבין, זה... תורת הסוד היא בעצם תורת הראייה הכוללת. אמונת הייחוד. ראייה זו מתקרבת למי? לראייה האלוהית. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שהעיניים שלנו יראו כמו העיניים שלו. על זה יש פסוק. כי עין ועין יראו. מתי? בשוב השם ציון. כלומר, אם אתה לא רואה את המציאות כמו שאני, הקדוש ברוך הוא רואה, ואיך אני רואה? אני רואה שלם, וגם אתה עכשיו צריך לראות שלם. אם אתה לא תראה שלם, אתה תישאר בגלות. על מכלול הבריאה. המאמץ הזה, הנדרש מן האדם כדי להציג קומה זו, היא, כן? המאמץ הזה הוא. אתם רואים למה אני צריך לתקן אחר כך? Yeah. הבונה את צורתו בהשוואת הצורה ביחס לעליונים. כל פעם אנחנו מדברים על השתבות הצורה, נכון? מה זה השתבות הצורה? גם זה השתבות הצורה. איך אני רואה את המציאות? אם אני רואה את המציאות עם עיניים חיצוניות בלבד, ואני לא מבין את כל המהלך פנימי וחיצוני, אז חסר לי. אז אתה חייב לראות את המציאות כמו שהקדוש ברוך הוא רואה את המציאות. זה הסוד שאנו משתדלים להזכיר לפני כל עניין בחיים שלנו. לשם ייחוד, קודשא בריך הוא שכינתה. מה אנחנו חושבים כשאנחנו אומרים את זה? תייחד את הפנימיות ואת החיצוניות. זה מה שזה אומר. תגלה את הפנימי בחיצוני. תגלה את הקדוש ברוך הוא במלכות. זו המעלה היודעת לחבר תמיד בין התורה ובין המלכות. אם יש לך רק תורה ואין לך מלכות, לא יפה עשיתם, אומר הקדוש ברוך הוא לצדיקים, שזכרתם את תורתי ולא זכרתם את מלכותי. ואז מה קורה? תורה בלי מלכות, מה זה אומר? זרע לבטלה. לכן הוא מתייחס למי? לצדיקים. הקדוש ברוך הוא אומר לצדיקים, לא יפה עשיתם. איפה לא יפה? עקייה. למעלה יפה, לא יפה עשיתם. למה? כי זכרתם את תורתי, אתם כל הזמן בתורה, תורה, 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 ולא זכרתם את המלכות. אז כל התורה שלכם, איפה? אין כלי. אז איפה הולך הזרע? חז ושלום. זרע לבטלה. החוכמה שלהם לא יכולה להתקיים. מי שתורתו מרובה ממעשיו, לא יפה עשיתם, אין תורתו מתקיימת, חז ושלום. גם התורה לא קיימת. אז למדת תורה כל החיים שלך, אבל אין לך כלי. לאן זה הלך? מגיע לשמיים, אחרי 120 שנה, למדתי כל היום. אין כלום, איפה הכלי? תורת הסוד מבליטה את הפנייה האלוהית אל האדם, ולא את הפנייה של האדם לאלוהים. כן? השבוע שלחה לי בחורה, עבודה שהיא עושה באומנות דרך התורה. אז היא כותבת לי, אני עושה עבודה, איך האדם התקרב לאלוהה, ואיך התקרבת לשם, ואיך התקרבת לשם, ועשית זה להתקרב לשם. אז כתבתי לה, אני אף פעם לא התקרבתי לשם, הקדוש ברוך הוא יורד אליי, ואני מנסה פשוט לקלוט אותו. היא אומרת לי, הרסת לי את כל העבודה. אמרתי לה, מה את רוצה שאני אגיד לך? מישהו יכול להגיד שהוא מתקרב למשהו? מה זה להתקרב לשם? למה הוא במימד שלי, הוא בגובה שלי, הוא לפי השכל שלי, אני אגדיר אותו? אני פשוט מנסה להשתדל להיות כמו הערכים שלו כאן, כדי שהוא יעבור דרכי. אז זה בכלל לא ממטה, ממעלה למטה. זה הכל לפי המעשים, איך אני יכול לעשות את הדברים האלה? זה הכל ממעלה למטה. היא נוגעת תורת הסוד באלמנט האובייקטיבי ביותר היורד בתורת נבואה, ממעלה למטה. אם לא, זה לא אובייקטיבי, זה סובייקטיבי. מן הפנים לחוץ. איך קוראים לזה דבר שיוצא מן הפנים לחוץ? אמונה. זה נקרא אמונה. אמונה זה גילוי הפנים כלפי חוץ. זה נקרא לאמן. מי יכול לקבל אמונה? אומר דוד המלך, שכון בארץ וראה אמונה. אתה לא שוכן בארץ, במלכות, אין לך אמונה. תפסיק. אין לך אמונה, כי אתה לא מאמן באמת. החיבור השלם הנ"ל הוא הכוח שעתיד לבטל את המוות מן העולם. עכשיו אתם מבינים מה זה המוות. מה זה המוות? זה הפרדה. זה ניתוק בין שתי הקומות האלה. אם אני עכשיו מחבר מחדש את שתי הקומות האלה, מה אני מבטל מהעולם? את המוות, כי אני מביא עכשיו חיים. איך קוראים לדבר הזה שמחבר את שתי הקומות? רבי שמעון בר יוחאי. ולכן מתי הפסיקו למות התלמידים של רבי עקיבא? בל"ג בעומר. מה זה הפסיקו למות? מה, סתם אינפורמציה של הגמרא יצא ככה? לא! בגלל שרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה באיזה יום? ל"ג בעומר? אין יותר מוות בעולם. אם היינו מצליחים להישאר במדרגה הזאת, אין יותר מוות בעולם. אף אחד לא יכול למות כבר. כי זה עכשיו רק חיים. כלומר, אם אין לך מלכות, את מי אתה מחלל? את השם. למה? כי יש מוות. וכל מוות זה חילול השם. כי אתה רואה שיש כוח בעולם הזה שיותר גדול מהחיים. כולם מתים, בתי קברות מלאים במתים. אז מי גיבור? מי הכי גיבור פה? המוות. אז למה אתה אומר לי שהקדוש ברוך הוא הכי גיבור? אם הוא היה הכי גיבור, לא היה מוות. אתם מבינים? זה פרדוקס אחד גדול בחיים של עצמנו.
הרב, אבל זה לכאורה.
מה לכאורה?
מה לכאורה? גם זהו.
מה זאת אומרת גם זהו?
גם כביכול.
כן, אבל יש לי תורה. מה התורה אומרת לי? ויום אכולך ממנו, מות תמות. מה אכפת לי שזה גם הוא? בוודאי שזה הוא, הכל הוא, אז מה? גם הגלות זה הוא, אז מה? אז אני אחיה בגלות? לא. אני לא חייב לקבל את המציאות, כמו שהוא אמר, אם אני תלמיד טוב, אני מנסה לחזור לכיתה. ואם אני תלמיד טוב, אני מנסה לבטל את המוות. אם אתה אומר גם זהו, אז הכל גם זהו. אז לא עשית כלום בחיים שלך. לך לישון ונגמר. אין דבר כזה.
לא,
אני אחד.
אז
אתה
נגיד
טוב על מהרה, בוודאי. ולכן זה לא אידיאל להיות במערה. הוא בורח. לברוח זה לא חיים. ממה הוא בורח? בגלל שיש שלטון זר בארץ ישראל, זה לא מתאים לי. אז אני הולך בינתיים למערה, וזה לא אידיאל.
אבל עדיין זר בישראל.
בסדר, אבל שוב פעם, מי שחושב שזה אידיאל, מה הוא יעשה היום, והוא לא מבין את זה, בכלל לא לאומי, אבל איפה הוא לומד תורה? במערות. זה בסדר, אבל אתה לא לאומי. רק לך ללמוד במערות. לא הבנת כלום. מה? מה? כן. אין וב בזוהר. בסדר? זה זין ה' רש. אבל זה אותו דבר. לא בכדי מציינים חז"ל את העובדה שתלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות ביום המיוחד הזה, הדואג לממש את האור העליון במלכות התחתונה. זה הסוד של החיים. בגלל זה הגמרא באה ואומרת את מה שהיא אומרת בקשר לתלמידים. זה סוד החיים. כך ניתן לתקן את חטאו של אדם הראשון. מה גרם החטא של אדם הראשון? למות. עכשיו, אם אני מגיע ליום שהגמרא אומרת לי שאין מתים, מה זה אומר? שתיקנתי את חטאו של אדם הראשון. ל"ג בעומר זה יום תיקונו של אדם הראשון. לפי זה, מה היה חסר לאדם הראשון? זוהר. וזה בדיוק מה שאומר רבי חיים ויטל. למה מת אדם הראשון ואכל מעץ הדת שלא רצה ללמוד קבלה? ככה אומר רבי חיים ויטל, עליו השלום. אדם הראשון לא למד קבלה, ולכן הוא מת. מה זה לא למד קבלה עכשיו לפי מה שאמרנו? לא למד איך לקבל, לא דאג למלכות. בוודאי. כל תוספת השם ה זה בניין הכלי. זה סוד החיים, כך ניתן לתקן את חטאו של אדם הראשון שתפס, כן, רק את חלק מן המציאות. את הדעת עוברה, במקום לראות את השלמות, את החיים. עכשיו זה אומר שזה אחד או השני, או אחד פלוס השני. אחד פלוס השני, אבל ברצף הזה, קודם כל את החיים, ואחרי זה את הדעת. אם אתה מתחיל הפוך, אי אפשר כבר את החיים. הפכת את המנגנון. עכשיו, חזרה למלכות זה חזרה לחיים. לכן איך נקראת ארץ ישראל? ארץ החיים. ואיך נקראת חול? קברותיכם. קבר, בית קברות. יחזקאל למדבר. והעליתי אתכם מקברותיכם עמי. כלומר, כל הגלות נקראת קבר. ממש. תומת ארץ העמים, קברות, בית קברות אחד גדול. מסטרסבורג, פארי, ליון, מרסיי, לוס אנג'לס, סן דייגו, ניו יורק, לונדון. בית קברות אחד גדול.
זה בית קברות אחד גדול שהיהודים מחליטים להישאר שם?
לא, לא, זה בית קברות ליהודים בלבד. לאחרים?
לא,
זה הטבע.
הכוונה היא כאילו ברגע שבונים את הלאומיות, יהודים שמחליטים להשתקם שם ולחיות שם וללמוד שם, זה הבית קברות. אם כרגע אתה כיהודי וכשליח של מדינת ישראל לשם, זה כבר לא בית קברות.
בוודאי.
כי אני מקיים את העניין הזה של
להיות שליח לאומות. אני הולך להביא אותם, בוודאי.
זהו, זה מה שחייב לקיים, כאילו, כי לא ברור את זה.
לא, יש כמה
תנאים
שאתה יכול לתת.
כן, אבל הבעיה
של רוב האנשים... של מי זה בית קברות? רק של עם ישראל, רק של היהודים. והעליתי אתכם מקברותיכם, שלכם. לא של האחרים. בשבילך זה קבר, להיות במרוקו ולהקים בית ספר יהודי של רבנים. היום. ב-2019. תגיד לי, מה אתה נורמל? וללכת לגריבה כדי לעשות ל"ג בעומר, במקום להישאר פה וללכת לרבי שמעון בר יוחאי. מה אתה עושה? מה אתה עושה?
אדם הראשון,
הוא היה גוף, אבל מקומה אחרת. תמיד יש נשמה וגוף, רק בצורה עדינה יותר. זה מתגשם יותר כשזה יורד. אחרי החטא הוא מתגשם יותר, אבל הגוף שלו היה רוחני לפני החטא. הוא הפך להיות גשמי אחרי החטא. הנה.
היה הגיוני לחשוב שיש לך חיים למעלה ונדת למטה.
יפה, זה בדיוק הפוך.
זה בדיוק הפוך,
זה מה שאני אומר לכם. לכן מצרים זה למעלה, ואתה נשאר ברובד של גוף, של גוף, אבל איזה גוף? רציונלי. זאת הבעיה. שכל המערכת של הספירות האלה, או שאתה מעניק אותה, את המערכת הזאת, לבורא עולם, או שאתה לוקח לך את זה רק על עצמך. זאת אומרת, איפה הקטר החכמה והבינה? השכל שלך. אני לא מדבר על זה, אני מספר על שכל אלוהי, לא על שכל אנושי. אם אתה מדבר על רובד אלוהי, זה כבר עץ החיים. אם אתה מדבר שהתקרה שלך, מה זה? זה השכל שלך. אם זאת התקרה שלך, אז אתה בעץ הדעת, טוב הרע. מה זה פילוסופיה? מה זה פילוסופיה? שכל אנושי. התקרה של הפילוסופיה זה שכל אנושי. חי לחודש אייר. מה זה חי? י"ח? מתי זה? ל"ג בעומר. אתם מבינים למה זה חי? פשוט בל"ג בעומר זה סוד החיים. רבי שמעון בר יוחאי אומר לנו, אני עכשיו משאיר לכם תחנה מיוחדת. תלכו לשם, תיקחו אנרגיה, כמו פקמן, תאכלו, 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 תאכלו אנרגיה, אחרי זה אתם יכולים לצאת ולאכול עוד פעם כל מיני קטנים. כן. חי לחודש אייר הוא התאריך העוסק בצורה מושלמת בייחוד בין הלאומיות הישראלית ובין ערכי הקודש השייכים לה. חודש אייר בעצמו פועל לאותו איחוד, והוא באמצע בין יציאת מצרים ובין מתן תורה. עכשיו, מה זה יציאת מצרים? לאומיות. מה זה מתן תורה? דתיות. כלומר, מה זה חודש אייר? לאומי, דתי. הוא באמצע. זה מה שלמדנו בראש חודש אייר, שיש בו משני החודשים יחד. לכן, בחודש הזה אפשר ללמוד תורה ברמה אלוהית. מה זה ראשי תיבות של החודש של ההוויה? התהלל למתהלל, השכל וידוע אותי. לא השכל שלך. אם אתה יודע אותי, זהו, אתה יכול להיות הכי גבוה. כלומר, זה חודש שאפשר ללמוד בו את הסודות הכי גדולים, שהם איפה? למטה, במלכות. זה נקרא מדינת ישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המלכות, האות ה' באייר. ה' באייר, יום העצמאות. והשבוע החמישי של העומר, המיוחס כאמור לספירת ההוד, עושה זאת שוב באופן פרטני יותר. כלומר, גם אצל האדם באופן פרטי זה יורד ויורד 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 ויורד. עכשיו, ההה זה המלכות. זה הבפועל, נכון? בפועל זאת אומרת בגילוי. מה הבכוח של המלכות? ירושלים. לכן זה בקף חטא אייר. יום ירושלים. מה אומר הגאון מלווילנה לתלמידים שלו לפני 200 שנה, 250 שנה? אני רוצה שבה לחודש אייר ובכף ח' לחודש אייר תלבשו לבגדים של חג. אומרים לו, למה רבנו? אמר להם, אל תשאלו שאלות, זה חגים שעוד מעט יבואו לעם ישראל. כן, הוא ידע לתת. רק הם לא ידעו להבין מה זה. נתן. זאת ועוד שהדבר משתכלל כשמדובר בריכוזיותה של אותה תופעה בספירת ההוד שבהוד. כלומר עכשיו זה עוד יותר מצומצם, זה הוד שבהוד. שאז ממש מתחברות כל הקומות בדאגה לגילוי האור במלכות בקדושה. גילוי ערכו של הנצח בעולמנו, כי מה זה הוד? זה מגלה את הנצח. דוק, מה עושה ההוד? מה עושה ספירת ההוד? היא לוקחת את הנצח ומורידה אותה, נכון? מה אנחנו רוצים? את הנצח. נצח ישראל, לא ישקר. אז ההוד לוקח את הנצח ומביא אותו למטה. אם יש נצח, מה אין? מוות. כי הנצח בולע את המוות. בילה המוות לנצח. אז גילוי ערכו של הנצח בעולמנו החולף, הוא סוד ביטול המוות מן המציאות. תביא את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה, תביא את הנצח לעולם הזה. דרך אגב, כשאומרים נצח ישראל לא ישקר, זה לא אנחנו. מי זה נצח ישראל? זה הקדוש ברוך הוא נקרא נצח ישראל. הוא הנצח שלנו. הקבלה דוגלת בגישה חיובית לכל מהלכי החיים. זאת אומרת, מה זה הקבלה עכשיו? זה לא להתעסק ברע, אלא להוסיף אור. אל תתלכלך בבוט, רק תוסיף אור. היא באה להוסיף אור במקום לצאת למלחמה נגד החושך. כל מה שאמרנו מרוכז במשנה, במסכת אבות פרק א'. אבצליון אומר, חכמים היזהרו בדבריכם. אתם זוכרים מה זה היזהרו בדבריכם? תכניסו זוהר כשאתם מדברים, אם אתם באמת חכמים. למה? שמה תחובו חובת גלות, כי אם לא תכניסו זוהר, תלכו לגלות. משנה, משנה. ותגלו למקום מים רעים. כי מה זה גלות בשביל יהודי? מקום של תורה, מים, רעים. אתם תלמד תורה שם, אבל זה מים רעים. וישתו התלמידים, כן, בישיבה שמה, הבאים אחריכם וימותו. תלמידים מתים בישיבה בחול, כי הם שותים תורה של גלות. ומה? נמצא שם שמיים, מלכות, מתחלל. חילול השם. אני אומר דברים חריפים, חבל על הזמן פה. חבל על הזמן. זאת אומרת שהחילול השם הגדול זה ללמוד תורה בחול. אבצליון אומר את זה. מפחיד, ממש מפחיד. אני בעצמי פוחד מהמילים שאני אומר עכשיו. אבל זה מה שכתוב, רבותיי. אתם ראיתם פעם תלמידי חכמים שהתלמידים שלהם באים ושופים מים מרים ומתים? כי אתה לא עוסק בגאולה בכלל, אתה לא עוסק במלכות. בגלל זה אני אומר, איפה המגמה? איפה המגמה? פה אנחנו מדברים על משנה. המשנה אומרת לי פה זהירות, זהירות, זוהר. אם אין לך את הזהירות הזאת, החשיבות, אתה לא תראה אותה, כי מה שחשוב זה ללמוד תורה. לא אכפת לי. כאילו שזה איזה מין תרופה. אתה לומד תורה. לא. אם אתה לא לומד תורה בחיבור עם המלכות, זה חז ושלום יכול לגרום נזק. אז מה אנחנו עושים בזמן שאין לנו את המדינה? במשך 2000 שנה שאין לנו את הדבר הזה. אז מה, כל התורה שם זה מוות? זה שומר. אנחנו לא יכולים לעשות אחרת. אז איך קוראים לנו בכל השלב הזה? עצמות יבשות. ככה אומר יחד כן.
אבל הבעיה של השמירה הזאת זה אחר כאיבוד.
זאת הבעיה. ברגע שאתה שומר אבל אתה שוכח שזה רק זמני, ואתה הופך את זה בראש שלך לאיזה מין מצב שאין משהו אחר, בכלל אי אפשר לחשוב על משהו אחר, עד שבא בן אדם שלכאורה לא קשור בכלל למערכת הדתית, ואומר לך, תגיד לי, אתם נרדמתם בתוך לימוד תורה? המגמה שלנו זה מדינה. באמת? כלומר, יצאת ממצרים ועצרת איפה? בהר סיני. זהו, זה מה שזה אומר. זה התורה, זאת התורה, זה קיבוץ גלויות. איך קוראים לה גאולה? קיבוץ גלויות. הרמב״ם, איך הוא מגדיר גאולה? קיבוץ גלויות וחזרה של שלטון יהודי בארץ ישראל. שעבוד גלויות. אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא דבר אחד, שעבוד מלכויות בלבד. מה זה אומר? ואיזה פסוק הוא מביא בשביל זה? אם יהיה נידחך בקצה שמיים, משם יקבצך, משם ייקחך, והביאך אל הארץ. כלומר, פסוק אחד בכל התנך, לא בתורה, תנך. מה זה הפסוק הזה, אומר הרמב״ם? רק לבוא לארץ ישראל, זה מה שאני אומר לך, זה הגאולה. מה, אין לך פסוקים אחרים? מקור? רק זה? עכשיו, רמב״ם, אל תגיד שהוא מקובל. יש אומרים שהוא לא למד קבלה. זה לא משנה. זה לא משנה. הרמב״ם, גדול הדור בדורו ונשר הגדול, יודע בדיוק מה צריך לעשות. כן.
בתקופה שלנו, גדול גרם, זה לא חלק שהוא רוצה לעשות, שאתה תמיד יציבה?
אני חושב שכן. רק תלוי איך עושים את זה, ואיזו צורה עושים את זה. כן. יש אנשים שהם באמת מכוננים ללימוד תורה גדול. אני פשוט צריך להכניס להם למערכת של הלימוד שלהם את הגישה שבזמן שהם לומדים הם עושים כוונות על מי שהולך ללחום בצהל, ואין שום בעיה שהם ילמדו, אני אפילו מוכן לשלם להם שילמדו תורה. אבל אם זה מנותק, יש בעיה. אבל ברוך השם היום זה יותר ויותר כבר מתחיל להתחבר הדברים. מציאות הרבה יותר חזקה מכולנו. זה נותן לנו כבר את כל הרקע. בפעם הראשונה בהיסטוריה החרדים אמרו שזה מצווה ללכת לבחירות. אף פעם לא ראיתי את זה כשהייתי קטן פה, אין דבר כזה. לא היו הולכים בכלל להצביע. אין דבר כזה, שתדעו לכם, אני נולדתי פה. אין דבר כזה. השנה, מצווה. מה קרה? מה קרה? אז תגידו לי, יש להם אינטרסים. בסדר, לא חשוב. מאיפה הם עושים את הדברים האלה? מהמערכת המדינית. הרי כולם עכשיו בממשלה. אז מה? מה זה אומר? נכנסת לתוך המערכת. אתה לא יכול לירוק על המערכת שאתה בפנים. זאת אומרת שהדברים הרבה יותר חזקים ממה שאנחנו חושבים, וברוך השם הדברים מצטמצמים ולאט לאט הכל נפתח. ואם זה לא אנחנו, זה הילדים כבר. אז לא לדאוג יותר מדי, וואי, וזה, וחרדי, וזה. זה כולם אחים. רק צריך לתת את הכיוון הנכון לכל אחד ואחד. כן.
אפשר להגיד שעצירה מדי גדולה בזמן בהר סיני, בלי לייחס את זה להגיעת ארץ ישראל, זה מביא אותנו לאלוהים אחרים?
בוודאי. לכן משה אומר בספר דברים, רב לכם. מה זה רב לכם? עצירה יותר מדי גדולה. שבת בהר הזה מספיק. השארתם יותר מדי זמן. בסדר? זאת אומרת שיש לנו כאן מערכת שלמה שצריך לבנות אותה, להבין אותה, לעכל אותה, ופשוט לחיות לפי אותם ערכים. כל זה רבותיי, רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו, לך תסביר את זה למי שהולך להדליק מדורות ובכלל לא מחובר לחלק המגולה של הדבר הזה. לא דואגים בכלל לרבי שמעון בר יוחאי, אפילו מי שמדבר על רבי שמעון בר יוחאי. אתמול ראיתי שני דברים שפשוט כאב לי. בלי עכשיו להיכנס, בגלל שלא כולם כאלה. אבל ראיתי ברסלבר אחד אתמול, על מה הוא מדבר בזמן של רבי שמעון בר יוחאי? על רבנו. על רבי נחמן ועל הזה ועל זה. תגיד לי, אתה נורמלי? זה הכבוד שאתה נותן לרבי שמעון בר יוחאי? מצד שני ראיתי חבדניקים שצועקים ועם תופים בצרפת, כן יחי אדוננו מורנו ורבנו.
נו באמת.
יש לך בעיות של קשב וריכוז? אתה לא יודע שזה רבי שמעון בר יוחאי? אז חס ושלום, אני לא נגד הרבי מלובביץ' ואני לא נגד רבי נחמן מברסלב, אבל תבין מה אתה עושה. היום אתה חוגג את הבוס של כל התורה הזאת. הוספת הזוהר בדיבור החכמים עניינו למתק את הדינים הקשורים לעצם הבריאה. זה נקרא מיתוק הדין. זאת אומרת שרבי שמעון בר יוחאי בא למתק את הדינים של העולם הזה. איך ממתקים דינים? מעלים את הדברים לשורש. אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. מדובר בהנגשת השקט הנחוץ לכל מי שחי ברעש העולם הזה. אני חייב לחזור לשקט מתוך העולם של הרעש. אז בוא נראה, עכשיו אני הולך להסביר לכם בפשטות, באותיות, איך ממתקים את הדין. הכי פשוט שיש, אבל זה הכי קבלה שיש. אתם תראו כמה זה פשוט. חיבור הבחינה חש, זאת אומרת שותק, בתוך הבחינה מל, מדבר, מילה, חשמל. כלומר, מה זה חשמל? זה כל המציאות. נכון? השקט העליון והדיבור התחתון. או השקט התחתון והדיבור העליון. חשמל. זה הכל. אכן החשמל הוא הייחוד בין הכתבים. זה מחבר את כל הקומות. עכשיו אנחנו נלך לראות איך ממתקים את הדין. תורת הסוד יודעת להביא אל תוך חוקי הטבע את מה שעומד למעלה מאותם חוקים. זוהי התכונה המיוחדת של ממשיכי החסדים לעולמנו. זאת אומרת שאני הולך ומביא חסדים לעולם הזה. כמה חסדים יש? 5 חסדים, נכון? איפה הם נמצאים? בכל אחד מהספירות, נכון? חוץ מקטר חוכמה ובינה, מתחילים בחסד. אז יש לי שבוע ראשון, אני נותן את החסד שבחסד, למי? למלכות. בשבוע השני, אני נותן את החסד שבגבורה, למלכות. בשבוע השלישי, אני נותן את החסד של התפארת, למלכות. ברביעי, את החסד של הנצח במלכות, ובחמישי, אני נותן את החסד של ההוד. נגמר או לא נגמר? נגמר, שיש רק 5. כלומר, מתי אני נותן את החסד האחרון למלכות? עוד פעם בספירת ההוד. נגמרו עכשיו 5 חסדים. זאת אומרת שהמלכות עכשיו כבר מוכנה. נתתי לה את כל מה שהיא צריכה. זה האור שלה, זה מה שמחיה אותה. בורות זה היה לפני.
מה היסוד נותן למלכות?
היסוד רק מעביר. הוא עני, אין לו שום דבר מעצמו. שום דבר מעצמו, אין לו כלום מעצמו. הוא רק תינוק.
הכללות של
כולם. הכללות.
אז הוא שומע את החסד של עצמו?
אין לו כלום.
אבל כל הבחירות נמצאות גם ביסוד.
עוד פעם, מה זה נמצאות? הן עוברות דרכו.
לא, הוא אומר כאילו שיש 10 ספירות של היסוד עצמו.
כן.
הרי גם כשאני הולך עכשיו לספור, לעשות את הספירה, נכון, שבוע הבא, אז אני אומר, אני הולך להגיד חסד שביסוד.
כן.
לא אומר, אני לא...
אבל מה זה החסד שביסוד? לא, אבל החסד שביסוד זה כל החסדים שעוברים דרכו. זה הכללות של כל החסדים שעוברים דרכו.
זאת אומרת שביסוד, כאילו החסד שביסוד זה החסד של זה.
זה הכללות של כל החסדים. ובגבורה זה הכללות של כל הגבורות. וזהו, זה הכללות. כן. 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 נכון. נכון.
זה העבודה שלנו.
רק לגלות, מה זה ברית מילה? להוציא את הקליפה ולגלות את המלכות. כי הפריאה זה מגלה את מה? את החלק ששייך לעם ישראל. זה נקרא עקיפה. אם לא עשיתי ככה עם הבשר, זה עדיין מחוסה. אז אני צריך להפוך את הבשר, לא רק כדי להוציא את הקליפה, הקליפה כבר יצאה. מה אני עושה עם החלק שנשאר? חושף אותו, מגלה אותו.
אוקיי, והאלמנט של...
זה נקרא עצרת היסוד, זה עכשיו כנסת ישראל.
אפשר לחשוב שבגלל
שהמושא קודם שמי שלא יתור מלכות, הוא כמו... בלי מלכות. נכון, נכון, חד וחלילה.
זה הספקטואלית,
כן.
המציצה מה
סימבולית? המציצה זה להמשיך, זה קודם כל, זה נקרא עטופי דמה, זאת אומרת זה חלק מהדם שנשאר רשימו של הקליפה בפנים, ודבר אחר, על ידי המציצה אתה מתחיל להזרים את כל המערכת, כמו באקווריום, אתה רוצה להעביר מים ממקום למקום, אז עכשיו המערכת מתחילה לזרום לבד. האמת היא שניתן לראות את הרצף הזה בכל ימי העומר. אז בשבוע הראשון לעומר נמשך החסד הראשון למלכות מספירת החסד בעצמה, בשבוע השני נמשך החסד השני מן הגבורה למלכות, בשבוע השישי נמשך החסד מן התפארת למלכות, בשבוע הרביעי המלכות מקבלת את החסד הנחוץ לה מן הספירה הרביעית נצח, בשבוע החמישי המלכות מקבלת את החסד האחרון שלה מן ההוד, ובכך נעשה מתוקן של כל הגבורות דרך אותם חמישה חסדים. פשוט מאוד. אז המערכת של ספירת ההוד היא מאוד 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 רלוונטית, מאוד חזקה. לכן רבי שמעון בר יוחאי בחר בספירה הזאת, שהיא הכי קשה משלא מבין את הספירה הזאת. אז הוא לא מבין מה זה העניין הזה. בדרך כלל אנחנו לא נותנים משקל לספירה הזאת. תמיד אומרים זה קשה, זה הוד, אני לא רוצה להתעסק בזה, לא רוצה... רבי שמעון אומר, עליי, תביאו, אני לוקח. זה כל הבניין האמיתי, לא הבנת כלום.
אז למה יש בין היום ולפי השבוע הזאת, יש שבועות,
תכף נדבר בזה. זאת אומרת שאם אני עכשיו עברתי 33 ימים, עברתי אותם, נכון? יש 49 בסך הכל. עברתי 33 ימים, כמה נשאר לי עכשיו? 32. כמה?
עוד 16.
17. כן, 16. עד יום ה-50, עד שבועות. כלומר, אני פה בשליש האחרון. עברתי כבר שני שליש. אנחנו מסכימים? זאת אומרת שנשאר לי בעצם שבועיים. עוד שבועיים זה שבועות, תבינו, כן? זה קרוב מאוד. עכשיו, מה קורה בשבועיים האלה? אומר הזוהר הקדוש שסוגרים את השערים שאי אפשר לראות יותר את המלכות. אנחנו עכשיו בשבועיים האחרונים שהם הכי חשופים. למה? למה? דווקא אם אני מתקרב לחג השבועות, הייתי אמור לראות יותר ויותר אור. אז מה יש לפני החתונה? למה? אומר הזוהר הקדוש, צריך לתת לקלה להתכונן. אסור להיכנס לראות את הקלה כשהיא מתחילה ללבוש את הסמלה שלה, היא מתחילה להתקשה, תן לה את השבועיים האחרונים בשקט. אתה לא יכול להיכנס יותר.
שבועיים.
תיזהר איך אתה מדבר על השבועה. עכשיו, מי יכול כן להיכנס לשם? אף אחד לא נכנס איתך, רק האמא והאמא שלה, או ילדים קטנים. נכון, תמיד יש איזה ילדה, ילד קטן שמסתובבים שם. לא מבינים כלום. אומר הזוהר הקדוש, אם אתה כמו ילד קטן, גם אתה יכול להיכנס. מה זה להיות כמו ילד קטן? להיות בענבה. רק מי שצנוע ובענבה יכול, אפילו בשבועיים האלה של החודש, כשהקלה היא לבד ואף אחד לא נכנס, אתה בגלל שאתה ילד קטן, כי עשית את עצמך מתבטל לאור הגדול, אתה יכול להיות שם. ויותר מזה, אם אתה באמת באמת קטן, היא גם יכולה לתת לך אפילו לשתות חלב. היא לא מתביישת להראות אפילו את חלק מגופה לילדים קטנים. אתם הבנתם את הרמז. מי שיודע, מי לג בעומר, עד חג השבועות, להתבטל ולחזור לתניות האמיתית ולנאווה האמיתית, הוא יכול להיכנס בחדרים הכי סודיים של המלכות. זאת העבודה שצריך לעשות בשבועיים האלה. אני נותן לכם טיפ. יש לנו שבועיים לפני שבועות, רק מעלה אחת. ענבה. למה? כי זו התכונה של מי? של המלכות. כי אם אתה ענב, מה קורה לך? אתה מקבל הכל. משה, דוד המלך. אתה פשוט הופך להיות כלי קיבול. אתה פשוט משווה את צורתך לצורתה של המלכות. ומה אתה תקבל? את כל התורה. בחג השבוע. כלומר, כמה גדולה תהיה תורתך לכל השנה הבאה, לפי גודל התניות שלך בשבועיים האלה עכשיו. עכשיו, זה יתחיל בכל מיני ניסיונות. להגדיל לך את האגו. מה, לא נתנו לי מקום? למה לא אני? שום דבר. כן, זהירות. ולא סתם בחוץ ובפנים, אתה אוכל את עצמך בעצבים. כלום. ברוך השם, הכל מסודר. לא כועס, אין לי אפילו חלק של התמרמרות פנימית, זה לא, ואני לא, כלום. זה לא פשוט בכלל, רבותיי. אבל אם אתה שקט בפנים ושמח בפנים והכל טוב והאגו שלך לא ככה, למה לא ולמה... כשאתה אין, אתה מקבל אני. עכשיו אנחנו נראה באותיות איך זה עובד. כן. נכון, שני שליש ושליש. שני שליש ושליש. נכון. כי הכל שלוש בעולם הזה. הכל שלוש שלוש. כן, זה נקרא המשולש שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו בעולמנו, הוא נקרא משולש. הקדוש ברוך הוא מתגלה במשולש. זה סוד שלו. ככה הוא יורד בשלוש רגליים, שלושה רגלים. בסדר? זה בניין מיוחד.
רק מילה ב...
אתה בסדר? אתה נראה כאילו... התטווח שלך.
ברית מילה בלג בעומר.
ברית מילה בלג בעומר, מה יש? זה מה? זה מתנה מהשמיים. ממש בענבה בתניות, אבל זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. אריאל. מה? לא. גם בתפארת, יש שני שליש ושליש. שני שליש, תמיד זה הכל ככה, גם בידיים שלה, אחד, שתיים, שלוש. הכל, שלושה פרקים זה נקרא. גם ביום, שחרית, מנחה ערבית. גם בשנה, שלושה רגלים. פסח, שבועות, סוכות. גם עם ישראל, כהנים, לוינים, ישראלים. הכל שלוש, הכל שלוש, בלי סוף. כלומר, כדי להבין את המערכת של המיתוק, עכשיו... תעדקו חגורות, עכשיו אנחנו נכנסים לתורת הקבלה, לפי האותיות, ואתם תראו, תבינו דבר שאולי בחיים שלכם ראיתם בספרים, אבל לא הבנתם. ועשיתי לכם עבודה בסייעת הדשמיה, בפשטות הכי פשוטה שאפשר להיות, אתם תבינו דברים שגדולי המקובלים עוסקים בהם. כדי להבין את מערכת המיתוק הנעשה מן השורש עצמו של כל דבר, נשתמש באותיות של שם אלוהים. אז אני לוקח את השם אלוהים המיוחס למידת הדין כידוע, נכון? אז אני עכשיו רוצה למתק את הדינים. אז השם אלוהים זה השם של הדינים. איך אני ממתק אותם? וכיוון שאין הדינים נמתקים אלא בשורשם, אז אני צריך לעלות לשורש של שם אלוהים, נכון? כלומר, מה זה השורש של שם אלוהים? פה אמרתי לכם, מערה זה האותיות, לצאת מערה זה למטה. השורש של שם אלוהים זה אותיות שלמעלה, שלפני אלוהים. נכון? אוקיי. הרי שעלינו לאחוז ולהעיר בשורש, לא בשור, בשורש, של השם אלוהים. כלומר, באותיות הקודמות לאותיותיו. זה הסוד של הפסוק, מתי אבוא ואראה פני אלוהים. מה זה פני אלוהים? לפני אלוהים. כשאתה לפני אלוהים, אתה רואה גם את הפנים ואת הפנימיות. כלומר, במה אזכה להגיע אל פנימיות השם אלוהים? מתי אזכה לגעת במה שלפני השם הזה? אם כן, המיתוק, כי זה בשורש, נעשה דרך כל מה שקודם לאותיות אלוהים. אז בוא ניקח, לפני האות א', אין שום דבר. אין אותיות. אני לוקח את האות האחרונה עכשיו, מ', האות מ', שבסוף השם אינה מציינת כי אם ריבוי, זה גם לא חלק מהשם. אז בשם אלוהים הורדתי כבר את האלף ואת המם. האלף אין שום דבר לפני, המם לא שייכת בכלל, זה רק הרבה. והיא אינה חלק מן השם עצמו, כך שלא נותרו אלא שלוש אותיות. בלבד משם אלוהים והן, למד, ה ויוד. שהאותיות הקודמות להם הן, כף, דלת וטס. היוצא מראשי תיבות הפסוק בשירים לשירים, כי טובים דודיך מיין. זאת אומרת, עכשיו אני לוקח אותיות, עכשיו זה שם קדוש, אתם תראו את זה בספרים, ומוסיפים לכף, אני לא רוצה לכתוב עכשיו פה, מוסיפים את א' ואת המם, וזה פה א', כף וטס. יוצא לך אקדתם. ראיתם פעם את השם הזה?
כן.
אז הנה, מה זה השם הזה? זה המיתוק של כל הדינים שבעולם הזה. עכשיו, הוא בתוספת שתי האותיות א' ומם שהוצאנו, הרי יש לנו את השם הזה, תסתכלו עליו. בסדר? א', כף, ד', ת', מם. שערכו המספרי של הצירוף כדת, כמה זה עולה בגמטריה? למד ג' לג בעומר. זאת אומרת, בלג בעומר, מה זה לג? זה המיתוק של שם אלוהים. לפי מה שאמרנו מקודם, ביום הזה מתמתק העולם מכל מידת הדין, וזה מה שאומר רבי שמעון, אני לבדי יכול למתק את כל העולם ממידת הדין. בלג בעומר. שזה האותיות שהקודמות לשם אלוהים, סוד לג בעומר, היום המיוחד למיתוק הדינים בשורשם. זאת אומרת, מה בא לעשות לנו רבי שמעון בר יוחאי, חוץ מאשר לדאוג לנו למלכות? הוא אומר לנו, אני מסדר לכם את כל השטח, כמו במשחק הזה. אתה זורק את ה... כן? למישהו מנקה לך את זה. כך עושה לנו רבי שמעון בר יוחאי, מנפה לנו, מסדר לנו את כל השטח, מוריצי את כל מידת הדין מהעולם. איך הוא עושה את זה? בגלל שהוא בעצמו מאיזה מידה? דין. רק דין יכול לעשות דבר כזה. כלומר, כשאני יוצא כדי לחסל דינים של הקליפה, אני מוסיף דינים של הקדושה. איך מחסלים דינים של הקליפה? חייל צהל. הולך לקסח להם את הצורה, ומהצד השני הוא בעצם מוסיף בניין של ברכה לעולם, כי הוא מנקה את העולם מהזבל. אם נצמצם את האותיות כף דלת ת', עכשיו אני מצמצם את האותיות, אני לוקח את כל האותיות כף דלת ת' לאותיות למד ג', כי זה עושה גמטריה, נכון? הרי שניתן לכתוב במקום א', כ', ד', ת', מ', אין גל. זה מה שכתוב בספרים. אתם תסתכלו על הכוונות האלה בספר שלכם, בסידור שלכם, אתם לא יודעים מה זה. מה זה, אמא של הגלים? מה זה? וכששם י' כו' כמאיר בשם הזה הם גל, הרי שכל הדינים נמתקים בשלושה. אז אני עכשיו מסביר לכם באותיות מה אתם צריכים לראות. אתם לא... אני חוזר על כל מה שאמרתי. אתם לא פה, אני מרגיש שאתם פה וכשאתם לא פה. לא, 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 לא כולם, לא כולם. אל תגידו לי, אני גם לא שואל אתכם, אני אומר לכם. אני יודע בדיוק מי פה ומי לא פה. תאמינו לי, אני יכול לכתוב לכם ציונים. יש שם אלוהים, זה השם של הדינים. שם אלוהים זה דינים. בשם הזה, אני יודע שכל הדינים של העולם זה שם אלוהים. זאת אומרת, זה כל הגבולות של העולם הזה. לכן העולם נברא בשם אלוהים. אומרים לנו כלל בקבלה שאי אפשר למתק את הדין הזה. למה צריך למתק אותו קודם כל? כדי שהגבולות של העולם הזה לא יחסמו את הכל. כי אם זה רק גבולות, 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 איפה החסדים ירדו? סגרת את הכל. אז אני רוצה שהחסדים יבואו ושהגבולות האלה יהיו גבולות, אבל כלי. קיבול, גם זה גבול, אבל הוא נותן לי לקבל מים. אז איך אני עושה? זה אני צריך לעלות, אין הדינים נמתקים, אלא בשורשם. אז אני לוקח את שם אלוהים, ואני לוקח את האותיות שהן בשורש. אבל בגלל שהאות הראשונה א' והאות האחרונה מ', הן לא שייכות, כי לפני א' אין כלום, ומ' זה רק ריבוי, אז אני לוקח את האותיות שבפנים, למה? ה' ואני לוקח את האותיות שלמעלה, יוצא לי כף, ד' ת'. לקחתי את זה. עכשיו, כמה זה בגמטרי הזה? למד ג' 33, כמו לדבע אומר. זאת אומרת שלפני שם אלוהים, מה שבא למתק את שם אלוהים בעולם, מאז שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, חיכינו לאיזה יום כדי שימתק את כל הדינים? ל"ג בעומר של רבי שמעון בר יוחאי. העולם חיכה לזמן הזה, לאיש הזה, כדי למתק. לכן אנחנו מבינים עכשיו, נעשה אדם בצלמנו, על מי זה נאמר? על רבי שמעון בר יוחאי. למה? כי מה רוצה הקדוש ברוך הוא מהאדם? שימתק את העולם הזה, ויביא בו את כל הברכה. אז מי עשה את זה? רבי שמעון בר יוחאי. תהיה כמוהו, תשתדל להיות כמוהו, לפחות ביום שלו, תחיה את הקומה הזאת. אז לקחתי את השלוש אותיות, א', כ', ד', ת', והפכתי אותם ללג. אני לוקח את שתי האותיות א' ומ' שהיה לי מקודם, אני שם אותם ביחד, יוצא לי כמו אמא, אם, ועכשיו לקחתי את הגל שנשאר לי, יוצא לי אם גל. בתוך האם גל הזה, שזה כבר השורש, אם זה השורש לדינים, אז איפה אני עכשיו? במיתוק. מה אני יכול עכשיו לחבר שם? את שם הוויה, י' כ' ו' כ'. אז אני מכניס לתוך כל זה עכשיו, לאם גל, בראש שלי, במחשבה שלי, את שם י' כ' ו' כ', ועכשיו כל העולם שלי מתמתק.
זה צריך זיווג בין הערבים.
בדיוק. בסדר? כמה אותיות יש ב-M גל? ארבע אותיות. כמה יש אותיות בשם הוויה? ארבע אותיות. ארבע מתחברים בארבע. ואתה ממתק את כל הדינים שלך בעולם. לא רק בחוץ, גם בפנים. בסדר? נכון, נכון. עכשיו. כן, 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 כן. כתוב בספר הזוהר בפרשת בעלותך, שנתתי לכם בעצם תרגיל שעושים חכמי הקבלה, כן? כדי למתק את הדינים בזמן הזה.
כן, אבל היו לך שם כמה סלטות עם האותיות, שאחרי שחיברת את הקים, את הלב, ואתה מחזיק
ככה וככה. כן, לא חשוב. זה צריך להיות גמיש ולהבין שאתה יכול להחליף את האותיות בלג.
זה לא משנה
שום דבר, זה מה שמביא את הכוח הזה. ומתי צריך לכוון את הכוונה הזאת? בזמן הספירת העומר. זה השלמות. זה השלמות. 26 של שם הוויה, כמה זה יוצא אם גל? 74. 26 ועוד 74, 100. טוטלי. זה השלמות. אין יותר גדול מזה. בנית קומה שלמה. בסדר? עכשיו, בואו תראו מה אומר הזוהר. פיקודה 30. כיוון שכנסת ישראל קיבלה את הכתר שלה בניסן, היא אינה עוזבת אותו במשך 30 יום. מתי היא קיבלה את הכתר שלה? מתי? ביציאת מצרים, נכון? כלומר, ביציאת מצרים, י' ת' ו' וניסן, היא קיבלה את הכתר שלה. יציאת מצרים זה קבלת הכתר. כמה זמן היא שומרת אותו לפי הזוהר? 30 יום, כלומר עד פסח שני. בפסח שני. ואז, כתוב, כל מי שחפץ לראות את השכינה באותם ימים, יכול לראות אותה. כלומר, יש לנו מפסח ראשון עד פסח שני לראות את השכינה. כל מי שרצה, יכול לראות אותה. כך אומר הזוהר. אלא שהקרוס קורא ואומר, מי שלא ראה את השכינה במשך אותם ימים, נגיד זה עבר כבר, עכשיו זה עבר, לא ראית, יכול עוד לבוא ולראותה עד שיסגרו השערים. מתי נסגרים השערים? ומתי נשמע הקרוז הזה שאומר יש לך עוד קצת זמן? בתאריך י' לחודש השני אייר. כלומר, בי' ואייר, פסח שני, אומרים לנו, יש איזה קרוז, איזה קול שיוצא בשמיים, מפסח שני, כמה ימים עוד יש לך? שמאותו יום ואילך למשך 7 ימים. זאת אומרת שאנחנו עדיין בתוך אותם 7 ימים. מתי הם נגמרים אותם 7 ימים? מחר, שבת. כדי לראות את השכינה. כלומר, יש לכם עכשיו כל היום יום שישי, ושבת אתם יכולים לראות את השכינה. נשארים כל השערים פתוחים, ורק לאחר מכם הם מסגרים. אמרתי לכם למה הם מסגרים, כי אחרי זה המלכות צריכה להתקשף. היא נכנסת לחדר הלבשה, אתה כבר לא יכול לראות אותה שבועיים. אז עכשיו יש לך עוד יום וחצי, יומיים כדי לראות את השכינה. עכשיו יש לי גמרא. איך אני רואה את השכינה? הגמרא אומרת, לרצותך לראות את השכינה בימיך, עסוק בתורה בארץ ישראל. כך אומרת הגמרא, אני לא ממציא כלום. כלומר, רק ללמוד תורה בארץ ישראל, כלומר לחבר תורה ומלכות, זה מה שנותן לך לראות את השכינה. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אתם אמורים עכשיו לראות את השכינה. עכשיו, אתם לא תראו דברים, כן? אל תיכנסו לבית החולים של משוגעים, כן? שם אחרי זה כתוב, תלמיד של יואל, אצל החולה, חז וחלילה. כן? מה זה לראות את השכינה? תגידו לי עכשיו, מה זה לראות את השכינה? פשוט מאוד, להיות בשמחה. להיות בשמחה. אם אתה בשמחה, אתה תראה. זה העניין. מי שלא בשמחה, אין לו גילויים. אין נבואה בלי שמחה. אנחנו לא לומדים פה אינפורמציה. אנחנו לומדים אופטימיות. לפי זה, החשבון פשוט, במשך כל השבוע החמישי של הספירה, שהוא כאמור השבוע השייך לספירה סהוד של רבי מאיר ושל רבי שמעון בר יוחאי, שהם בתוך השבוע הזה, בתוך העניין הזה, אתה יכול לראות את השכינה. מיום פסח שני, שהוא י' לחודש אייר, ועד כף לחודש, שבת, ניתן לראות את השכינה. שערי המלכות ננעלים בשני השבועות האחרונים. אחר כך זה סגור. הסמוכים לחג השבועות. מדוע? כיוון שאז השכינה, שהיא המלכות, נכנסת להתכונן לקראת הנישואים. ובזמן שהיא מתלבשת בבגדי מלכותה ומתקשטת בקישוטי הקלה, אין רשות לאף אחד לראות אותה. אלא שכל זאת לא נאמר אלא עבור בני אדם רגילים. שהאיסור אכן חל עליהם באותן שבועות לראות את פני השכינה. לא כן הדבר ביחס למי שענב וצנוע בחייו. כשהקלה נמצאת בקרבת הענבים והצנועים העושים עצמם כתינוקות, היא אינה מתביישת, אפילו להניק אותם וקל וחומר להיראות בפניהם. אם לובשת, מתלבשת, פושטת, הסמלה יותר מדי ככה, ואז זה יותר מדי ככה, ופה צריך למשוך קצת, ופה זה עושה לי פה קצת, כן. אתם יודעים מה זה אישה שהולכת להתחתן, כן? היא בוכה וצוחקת באותו זמן, כן? בשביל כל הפרטים הקטנים האלה. ואם יש ילדים קטנים, מדי פעם, חמוד, 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 בוא לפה, תתקח, קח את זה. ילד קטן מסתובב שם, לא מפריע לאף אחד, תמיד יש שזה אחד כזה. אצלנו זה אנשים שרוצים להיות במקום הזה. כמה הם צריכים להיות בענבה ובצניות. לא סתם להגיד, אני ענב. ממש לא להרגיש שאתה אגו, אתה לא מתעצבן משום דבר, כי לא מגיע לך שום דבר. אז הוא חסר לך בעצם. שערי הקדושה לעולם אינם נמעלים בפני הענבים. לכן משה רבנו, בכל ביתי נאמן הוא. איפה שהוא רוצה הוא נכנס, מתי שהוא רוצה. כי האיש משה ענב מאוד. אז ביומיים האחרונים האלה תהיה כמו משה. ומי מקבל תורה בסיני? משה, למה? כי הוא היה הכי ענב, לכן משה קיבל תורה. אם כן, תורת הסוד שייכת לבניין הגוף הלאומי של ישראל, לפי כל מה שאמרנו. חכמי הסוד ובראשם רבי עקיבא, רבי מאיר ורבי שמעון, היו לוחמים בצבא ההגנה בישראל באותה תקופה. היסטורית. והם אכן נלחמו להשבת העצמאות לעם ישראל בחודש אייר. כלומר, הם ידעו שיום העצמאות שייך רק לחודש הזה. ואם אמנם קשל התהליך אז, לא הצליח, הרי שבימינו הוא כן הצליח. ואפילו באותה תקופה. אותו דבר, לא עברנו מחודש אייר של אז לחודש אחר. תמיד זה חודש אייר, הקדוש ברוך הוא יודע שמבריאת העולם, מדינת ישראל צריכה לקום בחודש אייר. תקום, תשב, תעשה מה שאתה רוצה, זה מה שיהיה. וזה מה שהיה. שהיינו עדים לעצמאות ישראל בארצה, אנחנו עדים לזה. אתה לא יכול להכחיש, אלא אם כן אתה חולה במחלת הכחשה. גם מחלה, קיימת. אותו דבר, זה רפואה למי? לעם ישראל. עכשיו, מה יש בחודש הזה? את כל הקומה. אמרנו, אברהם, יצחק, יעקב ורחל, אייר. הנה, כל הקומה. כשיש כל הקומה, מה אין לך? מחלה. אם חסר לך משהו, אתה צועק. איי. 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 אייר. כבר לא צועק. איי זה רק שאין מלכות, אבל כשיש לי רחל מלכות, אני כבר לא צועק, זה אייר. לכן קוראים לרב קוק הראיה. רבי אברהם יצחק הכהן, מעניין, שייך לחודש אייר, כי הוא הבין את הסור. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה שיקראו לראשי תיבות שלו ככה. אתם חושבים שזה סתם יצא? גם הראשי תיבות של השם שלך זה אומר מי אתה. והשם משפחה זה קוק קודש הקודשים. לכן הוא תמיד צודק. לא חשוב מה הוא אומר, הרב קוק הוא תמיד צודק. זה כלל במכון מאיר. כתוב בכניסה למכון מאיר, הרב קוק תמיד צודק. לא בכדי, ספירת ההוד מיוחסת לכל הקשור להודעה ולהודעיה. כלומר, מה נותן לנו רבי שמעון בר יוחאי? את הדבר הכי גדול בעולם, שרק זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומך. להודות. עכשיו, מה זה להודות בעברית? זה גם להגיד תודה, אבל גם להודות, שרוק קונה, להודות על האמת. אני מודה. אז אני מודה. כלומר, מתי אני יכול להגיד תודה? רק כשאני מודה. מי שיודע להודות, יכול להודות. הבנתם? אם אני לא יודע להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עשה לי, אני לא מודה בזה שהוא היה שותף לגאולה שלי, אני גם לא יכול לומר הלל ביום העצמאות. זה אותו דבר. המונח הזה שייך לצד השמאלי. למה זה שייך לצד השמאלי? כי זה הפעולה של האדם. של קומת הספירות, כיוון שהתנועה שם היא ממטה למעלה, כלומר שאין הקדוש ברוך הוא יכול להודות במקום האדם. זה הדבר שהוא נתן לך. על זה נאמר מסמולה עושר וכבוד, שמי שיודע להודות על האמת ולראות את יד השם בחיים, יודע גם לומר תודה על הכל. ונראה לפי הדברים, שהדברים פשוטים, במה שנוגע לאמירת ההלל ביום העצמאות למדינת ישראל. פשוט מאוד. אתה לא מודה, אתה לא מודה. עיקר העושר והכבוד, אמרנו שזה בצד שמאל, נובע מן היכולת להודות. זאת אומרת, מתי יש לי, אפילו עכשיו אני, זה כבר טיפ, מתי יש עושר וכבוד לאדם כשהוא יודע להודות? כיוון שבכך נותן האדם את כל הקרדיט של כל מה שהוא מקבל מלמעלה, לשם יתברך. הרי אין לי שום דבר, אני יודע שהכל ממנו. אני מודה שזה בא ממנו, אני מודה לו, לכן מה אני מקבל? הכל. ההודעה היא התנועה האנושית בהכרתו בטוב האלוהי היורד עליו בהשגחה פרטית וכללית. המודה שם את עצמו מטבע הדברים במצב של מקבל. אז איך קוראים למודה? מקובל. רק הוא יודע לקבל, כי הוא יודע כל הזמן להודות. הוא מרגיש, הוא מודה, במה? קודם כל בקטנותו. ובהיותו מקבל מן העליונים, אני אין לי כלום, כל מה שיש לי, כל מה שאני עושה זה בא מלמעלה, אין לי כלום מעצמי, שום דבר. הוא הלא בריבוע, כלום. נכון. הוא יודע, האדם הזה, שאין לו מעצמו כלום. ממש כמו תכונתה הבסיסית של ספירת המלכות. מה אומרים על ספירת המלכות? לת לה מגרמה כלום. אז אתה כמו המלכות? ברוך השם, אתה תקבל את הכל. אדם שבמקום הזה הוא דומה למלכות. זה פלא פלאות. אותה הכנעה של האדם כלפי יוצרו היא הבונה אותו להיות כלי קיבול ראוי ויסיב. ודרך אדם כזה, השם יתברך מזרים את אורו ואת רצונו ללא ספק. אדם כזה אינו מהווה חסיסה להתפשטות של אור השם בעולם הזה, והוא שותף פעיל בכל השתכללות המציאות ובתיקונה. זאת אומרת שהאויב הכי גדול בכל המהלך הזה זה האגו. האגו שקיים אצל מי שאינו מסוגל להודות, הוא החומר הגורם לכל החיכוכים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להיכנס, אין מקום. כן? ביחס לגילוי הטוב האלוהי בעולם. מה אתה אומר? איך אתה רואה את זה?
כי הוא ידע לספר ולהביא את הקדימה. כל מה שהוא רצה לעשות,
לא רק זה, מה הדאגה שלו? יפה מאוד, למלכות, למלכות. אז אני עכשיו נותן לכם עוד פעם. אתם רוצים להשיג ענווה בחיים שלכם ולהשיג הכל? תדאגו למלכות. צריך להתחיל לדאוג למלכות. צריך להפסיק לחשוב שהתורה היא לבד. התורה חייבת להיכנס למלכות. אם אני לא דואג למלכות, לתורה אין כלי. המלך ערום. אני צריך לתת לו לבוש. אם אתה דואג למלכות שלי, אני אדאג לך. אל תדאג, אומר הקדוש ברוך הוא. תדאג למלכות שלי, אני מבטיח לך שלא יחסר לך שום דבר בחיים. הצניעות היא הנקודה העליונה ביותר במידות האדם. אין יותר גבוה מצניעות, רבותיי. זה הדבר הכי חשוב שיש. אם אתה צריך לעבוד על מידה אחת בחיים שלך, זה זה.
אתה מחבר
צניעות לנדבר כביחד? בוודאי, בוודאי, רק שזה שני גוונים בתוך המערכת הזאת. לא נכנסתי לרזולוציה הקטנה של ההבדלים ביניהם. זה שיעור בפני עצמו. כן. זה אותו דבר. אותו דבר, זה המדרגה. רק בדור אחר. אותו דבר. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי הוא הגואל. משה רבנו הוא הגואל במצרים, רבי שמעון בר יוחאי הוא הנקודה הפנימית של הגאולה האחרונה. לכן, בדעת ספרה, בספר שלו, אנחנו נצא מהגלות. אותו דבר כמו שיצאנו מהגלות ממשה, אנחנו נצא מהגלות בזכות רבי שמעון בר יוחאי. וברחמים, כתוב. לא סתם לצאת, ברחמים. נכון. סליחה? בוודאי, אין להם כלום, הם יודעים שהם הכל תינוק, ממה הוא הולך לאכול? הוא יודע שהולכים לתת לו, נכון? הוא יודע שהכל בא מלמעלה, אמא, אני רעב, אמא, אני צמא, אמא, פיפי, מה אתה צריך להגיד לי שאתה הולך לעשות פיפי? גם פיפי הוא צריך לבקש מאמא שלו. כל פעם שהוא הולך לשירותים, כאילו הוא צריך להודיע לכל העולם, אני עכשיו הולך לשירותים. זה אומר שאין לי מעצמי כלום. גם לשירותים אני זקוק לך. ולפעמים מי בפנים הוא קורא? אמא. אתם מבינים מה זה להיות קטן? זה להיות ככה עם הקדוש ברוך הוא. ודרכה הוא תמיד נמצא בדבקות עם השם יתברך. כלומר, אם אני כל הזמן דבוק בשם יתברך, מה אין לי? מוות. אני לא יכול למות יותר. ולכן כתוב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, תשימו לב בחיבור, חיים כולכם היום. אתה רוצה לחיות. תחבר כל הזמן שם הוויה ושם אלוהים. זה אותו דבר, הדינים, שמתקנו מקודם, אתה מחבר את כולם, תפארת ומלכות, תורה ומלכות. אתה כל הזמן חי. וכשנשכיל נבין יותר, כי זו ההכנה הגדולה ביותר שלנו, להכלת האור של התורה בשבועות.
השם
הוויה
זה
באמצע? לא הבנתי. הוויה אלוהים זה האמצע, כן. זה החיבור של כל המערכת. זה האמצע. עכשיו, אתם מבינים מה זה חג השבועות? אנחנו חוגגים את החג של מי? של המלכות. דוד המלך, אמרתי לכם, זה הילולה שלו. כלומר, מה באנו לחגוג בחג השבועות? כולם מדברים רק על מה? על התורה, תזרונו של העולם, תראו לאיזה מערכת של נזק אנחנו יכולים להיכנס בתוך החג הזה. אבל זמן מתן תורתנו, ואיפה את כל השאר? מה זה? אם אני לא מבין את היסוד הפשוט הזה, אני בחגה של המלכות. אתה גם בחג השבועות תתעסק רק בתורה. אתה ממשיך עוד פעם את הנזק. לא הבנת שום דבר. רבותיי, חג השבועות, אם אתם רוצים לתת שיעור, תדברו על המלכות. איפה התורה תרד אם אין למלכות? תלכו להקשיב למלא שיעורים בעולם. רק תורה, 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 תורה. אין כמעט מלכות. חוץ מכמה רבנים בודדים שמבינים את היסוד הזה, כי הם מבינים שאין תורה בלי מלכות. אחד לא מבין את הדבר הזה.
אבל אתה צריך לשנות את השם של האחד הזה.
לא, לא צריך לשנות. התורה חייבת כלי, זהו. אומרים לך שזה שבועות. מה זה שבועות מלשון שבע? מה זה שבע? מלכות. לא צריך לשנות שום דבר. כן.
עכשיו אני רואה את הקו של הלוטח והמם, אני כותבת ואני רואה כשקו הלוטחים בשתיים, מתאמן ב...
כן, כן, זה אותו דבר. דרך אגב, חכמי הקבלה אומרים שהקף של קטר הוא באמת שניים. למה? בגלל שיש חלק ימין וחלק שמאל בתוך הכתר עצמו. תורת הסוד משכללת את הכלים דווקא, לכן היא קשורה לספירת העוד המתייחסת והדואגת יותר מכל הספירות האחרות לבניין המלכות, כדי לעשותה כלי קיבול ראוי לגילוי הקודש העליון בה, ודרכה לעולם. אני דואג לעולם, אני לא דואג רק לקבל תורה בחג השבועות וללמוד ולעשות תיקון ולעשות לא יודע מה. החידוש של תורת הסוד הוא איפה העיסוק שלה? בקדושת הגוף, בקדושת הכלים. איך קרא לזה הרב קוק? הקדושה שבטבע. אתה מבין את זה? זהו, נגמר הסיפור. נגעתם בנקודה הפנימית ביותר, רבותיי. אני אומר לכם, בסייעתא דשמיא, כן? ובענווה, והקדוש ברוך הוא עד, שאין הרבה אנשים שלומדים את מה שאתם לומדים. ומוצאים את הנקודות הפנימיות של התוכן האמיתי של הדברים, גם אם הם לומדים הרבה תורה. זה פשוט, אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא שנותן לנו לגעת בנקודות הכל כך אמיתיות האלה, לדאוג לכלים, לקדושה שבחומר עצמו. בשליש האחרון של הספירה, כלומר החל מיום לג לעומר, אמורים אנו לחוש כבר את האור של חג השבועות. עכשיו אני צריך להרגיש. עכשיו, האור של שבועות הוא בעתיד. אז הוא חוזר אליי באור חוזר. רטרו. אתם מבינים? למה? כי אני כבר בלג לעומר, נכנסתי למדרגה של המלכות, אז המלכות עכשיו נותנת לי אור הפוך. מהעתיד לעבר. למרות היותו עדיין בעתיד, זה סודו של האור החוזר מיום גילוי האורה העליונה על כל מי שממש דואג לכלים שלו. אני דואג לזה, אז זה דואג לי. ממש. כי זה שני שלישים, זה השליש האחרון, שני שבועות אחרונים. לא בכדי, שליש הזמן הזה חשוך יותר משאר ימי הספירה. אנחנו נכנסים עכשיו לחושך. יסוד זה צינור, חשוך. אבל עכשיו אתה מביא לו אור. אז זה הצינור שיזרים את כל האור הזה. אבל מבחינתו הוא לבדו חושך. יפה. המלכות אין לה אור של עצמה. גם היא חושך. אתם מבינים למה לפני יציאת מצרים היה חושך? זה בכורות, זה המלכות. הוא הזמן, דווקא בחושך הזה, המאפשר לנו לתקן את מידת הגאווה. כי אתה בחושך, אז אין כלום. תגבור את הצניעות, רבותיי. כך בונים כלי, ואין אפשרות אחרת. זולתה לבנות כלי, רבותיי. אתם רוצים לבנות כלי? אמרתי לכם כבר בשיעורים קודמים, איך אני יודע מה הגודל של הכלי שלי? הרצון. איך קוראים לרצון?
נפש.
אז תצא מהמערה. כל מי שעדיין מרגיש שהוא יש בפני עצמו, המוות שולט עליו. לעומת זאת, מי שזוכה לענווה אמיתית, הרי שהוא נבלע במידת הנצח ואין עליו שום שליטה של חידלון. מיום לג בעומר נפתחים ימי הענווה, אני קורא להם ככה. רבותיי, לא תמצאו את זה בספרים, אני כתבתי את זה בסייעתא דשמיא, אין את המילים האלה. אני יואל הקטן, אומר לכם שהימים האלה, מהיום ליום חג השבועות, זה נקרא ימי הענווה. המלווים אותנו אל השכינה, שזוהי תכונתה המרכזית, כי אתה צריך להיות כמוה. היא ענווה, היא מתנהגת בענווה, אם אתה לא כמוה, אתה אף פעם לא תהיה איתה. לכן דווקא ביום הזה פסקה מיטה מתלמידיו של רבי עקיבא. זהו סודו של היום הגדול. רק כשמפנים אנחנו את שלטון השכל הרציונלי שלנו לטובת שלטון השכל האלוהי, אנחנו נקשרים לחיים. אז אני צריך לזרוק ממני ביום לג בעומר את העורלה, את הנחש. הסרת הנחש מאיתנו הוא קישור נשמתנו בצרו החיים. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו אמן, בנה עבורנו את המערכת הענקית המאפשרת לאנושות כולה לטעום מעץ החיים, שמעולם לא זכינו לאכול ממנו, אף פעם לא אכלנו, כי האדם הראשון לא אכל את זה גם. כלומר, אנחנו עכשיו אוכלים את מה שהאדם הראשון לא אכל. הוא רצה לאכול עץ החיים אחר כך, אמרו לו, לא, לא, תצא מיד מהגן, אתה לא יכול יותר. ממש, הכל, הכל. אכילה מן העץ הגדול הזה, היום, כמוה כאכילה מן העצה. מה זה עץ? זה עצה, העליונה של החיים, ובחרת בחיים. זה התיקון שלנו, ובחרת בחיים. תבחרו לחיות, רבותיי. כך הגיע עם ישראל, שהשיל מעצמו את אור הנחש במתן תורה, ונפרד מן האגו הפרטי, עד כדי הופעתו בפני השם כאיש אחד בלב אחד. איך הם היו בהר סיני? כאיש אחד בלב אחד. למה? הם הגיעו לענבה הזאת.
אז הנחש הוא כאילו המפריד.
נכון. ובזמן מתן תורה לא היה נחש, ולכן כתוב שהם השיגו את המדרגה של בילה המוות לנצח. מה קרה אחר כך שהם עוד פעם חזרו? נפלו עוד פעם. אבל אם הם היו נשארים בקומה הזאת, נגמר הסיפור, זהו, נגמר. נכנסים לארץ ישראל, נגמר הסיפור, מלך המשיח. אבל טעמנו מהמדרגה הזאת, נכון? היינו פעם שם, זאת אומרת שאנחנו כן מסוגלים. לבטל את המוות מן העולם, זה היה בחג השבועות. כתוב שלא היו חולים, כל מי שהיה עיוור התחיל לראות, כל מי שהיה צולע התחיל ללכת, כל מי שחסר לו יד, היד חזרה אליו. מה זה אומר? שהכל כבר חזר לאיתנו, לא היה שום חיסרון בעולם. חז"ל מלמדים שאם בילה המוות לנצח בחג מתן תורה, הרי שזה היה בעקבות ראיית המראה הגדול והנורא של כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. איך ראינו דבר כזה? כי היינו ענבים. מי שענב רואה את האש הגדולה, את המראה הגדול של כבוד השם. כבוד השם זה המלכות. זה נקרא כבוד השם. כאש, זה דומה לאש, אז אתם לא תראו אש, סתם. אז אפשר לראות את האש במדורות, אבל האש זה התורה, זה מה שבוער, אתה מרגיש אש. כשרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום היה נותן שיעור, כתוב שהפנים שלו היו כמו לפיד של אש. ולכל זה לא זכו, אלא מכוח הענבה, שקנו לעצמם באותה שעה. מי שמסוגל להישאר כל ימיו באותה קומה של צניעות ושל התבטלות, לא רק בשתי השבועות האלה, כלפי אותה מערכת עליונה, זוכה ונוגע בבחינת האחדות הכוללת. הוא הופך להיות אלוהי בעולם הזה, ככה היה אומר הרב קוק. רבי שמעון יצא מן המערה בלג בעומר. באותו יום הוא חזר לעולמיות. הוא החליט לרדת מן השמיים, העליונים, ולשוב אל העולם הזה עם כל מה שזכה לאגור משם. הוא לקח מלא מלא דברים מהמערה. כן, כל הזוהר, כל הדברים, הוא החזיר אותם עכשיו, הוא חוזר לעולם. יציאתו מן המערה זהה לצאתו של הכהן הגדול מקודש הקודשים ביום הכיפורים. זה אותו דבר. זה נקרא לצאת מהמערה. מה יש במערה? מה היה בקודש הקודשים? קרובים מעורים. מה זה מעורים? בעברית, מחוברים. מחובקים אחד בשני. כלומר, מה יש במערה? לשון של חיבוק, של אחדות. אבל עכשיו אתה חוזר לעולם של שניים. זה הכי קשה. הוא זהה ליציאתו של נוח מן הטבע. יש מצווה לנוח לצאת מהטבע? הקדוש ברוך אומר לו, צא! אם אתה לא יוצא,
אתה
לא יכול ללמוד. צא ולמד. צא מהטבע, תוציא. הרצון אשר בער בנשמתו של רבי שמעון בר יוחאי באותה יציאה, שהוא חזר לנפש, היה להביא לעולם הזה את כל מה שזכה לדלות מן הקומה הסודית והפנימית ביותר. אז הנה החידוש. מערה, כאן המהלך הוא הפוך ממה שראינו מקודם. ראינו את האותיות למעלה משם אלוהים, פה אנחנו רואים את האותיות מתחת לשם מערה. כלומר, שעכשיו מדובר ביציאה מאותה מערה, מן האותיות הבונות את המילה מערה, אל האותיות הבאות אחריהן, בסוד האלף בית. ומה הן אותן אותיות הבאות אחרי אותיות מערה? תשובה, אלו האותיות נפשו. רמז לחזרתו של רבי שמעון בר יוחאי לקומת הנפש. המיוחסת לספירת המלכות בה עסקנו עד כה. עד כה, רמז.
זה נכון,
בדיוק. רבי שמעון הביא עבורנו את המדרגות הפנימיות של נשמת העולם, איפה? אל קומת הנפש התחתונה של המציאות. אל קומת הרצון המכונה נפש, כי הרצון זה הנפש, זה הכלי האמיתי. רבי שמעון הבין איפה, כי שלמות הבריאה אינה תתאפשר אלא בשעה שכל האידאות העליונות תגענה ברבדים הנמוכים ביותר של העולם. כלומר, הוא אמר, הכי גבוה והכי נמוך. בקומת הנפש המקבילה ליסוד הדומם, דומם. כל עוד והקודש לא נגע בדומם, אי אפשר. לכן בית המקדש השלישי חייב להיות מדומם, לבד. אין שום דבר, אין עצים, אין כלום. רק דומם. כמובן זה יהיה אבנים יקרות, אבל זה דומם. סודות התורה הם המשך למתן תורה מסיני. הנבואה המשיכה את דרכה בעולם דרך חכמי הקבלה. נגמרה הנבואה, התחילו חכמי הקבלה. זה אותו דבר. וכשחרב בית המקדש, שהיה נקודת המפגש בין העולמות, לטובת אותם גילויים עליונים בעולמנו, כן? כוון כל האור שהיה בבית המקדש אל דמותו של רבי שמעון. כלומר, איפה הפך להיות בית המקדש? רבי שמעון. כלומר, מה זה רבי שמעון? בית מקדש הולך. הוא הפך למקדש מהלך. בבחינת היכל השם המה. הם, ה. ואנחנו מסיימים. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו אמן, פתח מחדש את שערי סודות התורה שנשארו גנוזים בחוכמה העליונה. כך קובע הזוהר הקדוש בחלק ב' דף למד ח' חול. יראה כל זכורך, כתוב, שלוש פעמים בשנה צריך ללכת לבית המקדש, לראות את פני האדון השם. אומר הזוהר, מן פני האדון השם? מי זה הפנים של האדון השם? זה רבי שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי. הוא הפנים בעולם הזה של הקדוש ברוך הוא. פלא פלאות. זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל, שנמצא בעזרת השם להגיע לשלמות המלכות, כדי שכל אור התורה יתגלה בתוכה. אמן, כן, יהי רצון. תודה רבה. לא. מי קיבל את מי? תודה. את הגלגול של רבי שמעון?